כאן רשת בית. קלמן ליבסקינד ורועי שרון. כאן רשת בית. רועי שרון, בוקר טוב.
אלן קלמן, בוקר אור.
לילה קשה עבר על כוחותינו.
איזה משחק, אה? איזה מטורף. וואו, מה זה היה? מי ניצח?
בוא נגיד את האמת. באת לפה הבוקר ב-5 בבוקר, ושאלת...
כמה יצא?
מי נגד מי? אתה לא מתעניין של כדורגל בכלל?
אני פחות מגמר מונדיאל לא מתעניין בספורט.
לא, אז גמר יורו, נו.
אתה רוצה פה וידוי? אתה רוצה פה מונולוג של וידוי אמיתי?
אני אוהב וידויים.
אני אפילו פעם ניסו לעשות לי טיפולי המרה, הייתי קורא לזה, כדי להכניס אותי לענייני הספורט.
איך עושים את זה?
אני כל כך לא מתעניין בספורט, בכלום אבל, לא כדורסל, לא כדור... אז הייתה איזה שנה אחת שפשוט כמה חברים לקחו אותי כפרויקט, ולקחו אותי, מישהו לקח אותי למשחקים של ביתר ירושלים, ואחד לקח אותי, הכניס אותי מנוי לאפועל פתח תקווה, נאלצתי לצעוק כל...
אפועל פתח תקווה זה לא טיפולי המרה, מזה לא יוצאים מועדים של כדורגל.
תקשיב, היה לילה שהם לקחו אותי לנטבג, כי הקבוצה, אפועל פתח תקווה, חזרה מחול, וחיכינו להם על הברזלים, וצעקנו, הנה מיכאל זנדברג. ואז משחקים של טדי, וקיללתי, וצרחתי שם את כל הכללות הכי אגרסיביות שיש. זה לא עבד. לא התחברתי, מה אני אעשה? שנה אחת ניסיתי, באמת נתתי משלי, נתתי הכל. אז אתמול, אתה בטח רוצה לדעת מה עשיתי במשחק. אז ראיתי שיש איזו התרחשות, ראיתי בטוויטר, פתאום ראיתי שהיה גול, אז אמרתי, אוקיי, נדליק. בוא נפתח בסך הכל גמר יורו, בטח משחק טיל. אז פתחתי, כמו שאמרתי, אחרי הגול, וזהו, סוף המחצית הראשונה התייאשתי, לא קרה כלום פשוט. זה לא מעניין.
אז לא ראית כלום?
לא, הלכתי לישון, ואני אגיד לך את האמת, נרדמתי סביר. למרות שלא ידעתי כמה יצא. ובבוקר התקנת אותי ש... מה אמרת בסוף?
מה זה חשוב?
אנגליה הפסידה.
זה לא מעניין אותך.
כן. אבל אתה נהנית לפחות.
אני ראיתי את המשחק, ראיתי 90 דקות, התחלתי לראות את הערכה, הסתכלתי...
הלכת לישון בפנדלים בטח.
לא, ממש לא, זהו, שההפך. הלכתי לישון קצת אחרי תחילת הערכה, כי אמרתי, אוקיי, מאוחר ואני אוהב, יש תוכנית בבוקר, צריך לקום מוקדם. אמרתי לבן שלי, אם יש פנדלים, תעיר אותי. אז 20 דקות אחרי שנרדמתי, הוא פרץ לחדר וצעק אבא פנדלים, אז רצתי לסלון.
וראית את הפנדלים.
וראיתי את הפנדלים.
ואיך התרשמת? תן ציון למאמן, שמעתי יש ביקורת על המאמן. אתה ברמה הזאת, נכון? אתה יכול לתת פה פרשנות על המאמן עכשיו.
כן, אבל אנחנו לא נעשה את זה, אנחנו מכבדים את המאמן, מכבדים את השופט ואת מערכת המשפט.
תנחומנו לבריטים.
כן.
מה עוד?
מה נדבר היום? עוד מעט תהיה פה יאיר מעיין, מנכ״ל הרשות להסדרת התיישבות הבדואים בנגב, אחרי כל הסיפורים אתמול עם רם, והטענה שכדי לפתור את, את המשבר הפוליטי, רשות הבדואים... מישהו חדר לנו לאולפן פה.
הוא מסתתר
מאחורם, מאחורם אצלמה.
מה קורה?
וואי, וואי, איזה פחד.
אוקיי, זה יאיר מעיין. יהיה לנו גם, אנחנו... מה עוד? החליטו למנות מזכיר צבאי חדש לראש הממשלה, ולהעלות עד עכשיו, או עד עכשיו, בשש שנים האחרונות, הדרגה של המזכיר הצבאי היא תת-אלוף, ומעכשיו זה יחזור להיות אלוף, אבי גיל. אנחנו נשאל את רונן מנליס, האם זה צעד ראוי או מיותר?
אתמול דיברנו פה עם יהודה גליק, אחרי המעצר שלו שלשום בערב, עם האזיקים וכל הסיפור הזה, בטענה של המשטרה שהוא ניסה להבריח, שבח, שוהה בלתי חוקי.
ופערי הגרסאות רחוקי, יש פערים מאוד רציניים בין הגרסה של המשטרה לבין הגרסה שלו.
עכשיו, הפערים האלה חשובים כי אחד מהצדדים משקר. יהודה גליק אומר...
אני דיווחתי, הוא אומר.
אני דיווחתי על ה... דיווחתי לשוטרים שיש לי מאחור הפלסטיני שאני לא יודע מי הוא, אמרתי תבדקו אותו. המשטרה אומרת לא, 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 אנחנו עלינו עליו. ואתמול עוד יוצאים רמזים מכיוון המשטרה, כאילו בניגוד לטענתו של יהודה גליק, יש איזו היכרות מוקדמת בינו לבין הפלסטיני הזה.
פנינו למשטרה.
המשטרה לא רוצה לדבר. לא רוצה לדבר, אבל אנחנו נדבר עם רעייתו של יהודה גליק.
שהייתה שם.
שהייתה איתו ברכב.
וגם רעננה.
גם רעננה.
יש להם הרבה רעש, הרבה הפגנות, הרבה ענייני ביטחון. השכנים של בנט אנחנו כמובן מדברים, אבל משפחת בנט לא מוכנה או לא רוצה, או אני לא יודע למה, לא רוצים לעבור למעון הרשמי של משרד ראש הממשלה. אז אנחנו גם נשוחח עם אחד השכנים שסובלים שם מהרעש, וגם עם ראש העיר.
שהיה רוצה לראות את בנט יוצא החוצה, נדמה לי.
ממריא לירושלים.
כן, ועוד דבר אחד, המיליארדר ריצ'רד ברנסון טס לחלל, ואנחנו נדבר עם מישהו שהוא הבעלים של סוכנות תיירות חלל. אם אתה רוצה לטוס לחלל, סיפור של איזה רבע מיליון דולר, אנחנו סוגרים לך, אולי ייתן לך הנחה אפילו. אם היו משלמים לי רבע מיליון דולר, לא הייתי טס לשם. טוב, בוא נתחיל.
אני דווקא הייתי לוקח טיסה לחלל, מה רע?
מה רואים בחלל?
עד שלא טיסה, לא תדע.
לא, מה הקטע הזה של לטוס לחלל?
מה, זה נשמע לי מאוד אקסטרים, אתה רואה את הכל מלמעלה ו...
לא יודע, אתה רואים משהו מהחלל?
יכול להיות דברים שלא רואים מכאן. טוב, בוא נדבר עם מיכל שמש קצת, נשאל אותו מה קורה.
רגע, הוא על הקו? כן, אז רק נגיד, רגע, רק נגיד שיהודי דמרי אגסי עורכת את התוכנית, עדן ממל ואביגל בסור על ההפקה, קרן בר טכנאית השידור. מיכל שמש, כתבנו פוליטי, שלום.
בוקר טוב.
אהלן, חברים, בוקר טוב, מה
העניינים? פיש, שנים לא דיברנו איתך, מה העניינים?
איפה היית?
אני הייתי פה באזור, לא התרחקתי יותר מדי. בסדר, ברוך השם, אני יודע. אתם יודעים, המערכת הפוליטית בסוף ממשיכה את האימותים ואת הוויכוחים בכל יום. זה קרה גם בשבוע שעבר, וזה קורה גם השבוע, למרות שאפילו... עוד לא התחלנו את ימי הכנסת הסוערים של יום שני ויום רביעי, אז כבר אתמול הכריזו ברם על כך שהם לא רואים את עצמם חלק מהקואליציה בעצם.
למה? מה קרה?
אבל זה כזה, אבל זה אפשר אולי כבר היום לקחת נשימה ולהרגיע את האירוע.
לא, אבל מה קרה אתמול פתאום?
אז תראה, אולי הקש ששבר את גב הגמל במקרה הזה, זה באמת שבישיבת הממשלה רצו שברם יעבירו את מנהלת הבדואים, רצו כבר שיעבירו את זה מזמן, אבל זה לא קרה, וזה גם אתמול בישיבת הממשלה לא קרה.
צריך להגיד שבהסכם הקואליציוני הרשות להסדרת הבדואים אמורה להגיע אל מאיר כהן, שר
רווחה
מיש עתיד.
נכון.
וזה התעכב טיפה.
נכון, זה התעכב וזה לא קרה, ולכן בעצם רצו מאוד שברם, באופן כללי הרגישו שכל מה שהבטיחו להם לא קורה, הרבה מאוד דברים שלא צריכים לקרות לא קורים, ושבוע שעבר אני מזכיר לכם, הם ספגו באמת ביקורת מטורפת סביב ההצבעה של שניים מחברי רם על חוק האזרחות, באמת חטפו הרבה אש ברחוב הערבי, והרגישו שהם לא מקבלים לפחות לשיטתם, הכל בעיני המתבונן, כי יש הרבה אנשים שחושבים שהם מקבלים יותר מדי, הם הרגישו שהם לא מקבלים בשלב הזה כמעט שום דבר מהממשלה, ולכן הם בעצם הכריזו על השביתה הזאת. אני חושב על באופן כללי שזה אולי קשור גם לסגנון של, אתם יודעים, ראש הממשלה אתמול, בנט ולפיד, יושבים בישיבת ממשלה מאוד חגיגית, מחייכים זה לצד זה, ואיך שהם מסיימים, מקבלים את ההודעה הזאת, הייתי אומר כמו בומבה לפנים, שבעצם אין לכם ממשלה, כאילו, זה שום מדגיש שוב ושוב, עד כמה הממשלה הזאת
נשאר. לא, אבל הנה, בשעתיים, כל מה שרם ביקשה קיבלה, ונרגע העסק, לא?
אז באמת תוך מספר שעות, היו לרם כמה דרישות, אחת מנהלת הבדואים, הדבר הזה טופל במשל טלפוני של הממשלה, באופן מיידי ובעצם אושר, ומיד לאחר מכן גם חלוקת הוועדות בכנסת, שגם על העניין הזה יש איזשהו ויכוח ברם, דורשים באמת לתת להם יותר כוח, הם גם מאוד 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 כועסים. אני אומר לכם, אנשים שמשוחחים, יושב ראש רם, מנסור עבאס, הוא מאוד מאוד, לפחות מה שאני שומע עם השיחות האלה, כועס על הניסיונות של אנשים בקואליציה, כמו ליברמן ולפיד, לקיים שיתוף פעולה עם הרשימה המשותפת ולתת להם כל מיני דברים, לפנק אותם פה, לפנק אותם שם. הוא לא אוהב את זה בכלל, גם כאן הוא שם איזשהו תמרור עצור. ולכן חלוקת ועדות הכנסת, שגם היא אמורה לקרות אתמול, בעצם נדחית שוב למועד בלתי ידוע, עד שיגיעו להסכמות מול רם.
הסיפור של רם זה הקנאה במשותפת?
תראו, מה זה קנאה? בסוף זה, אתם יודעים, רם נכנסה לכל הסיפור הזה כדי לקבל קרדיט ברחוב הערבי. ברגע שהמשותפת היא זאת שתקבל את הקרדיט הזה, רם כאילו זה היה בעיה קשה מאוד. אז אפשר להבין אולי את הקרב על הקרדיט הזה, שהוא מבחינתם לפחות אירוע חשוב מאוד, אבל בואו נתחיל בשורה התחתונה והאופטימית של הסיפור הזה. זה חבר הכנסת ווליטה, זה שאתמול בעצם מכריז על אותו מרד של רם, וקובע שהסיפור גרו, אתמול לפני שאנחנו הולכים לישון, כמה דקות לפני חצות, הוא כותב בחשבון הטוויטר שלו, שבימים הקרובים נהיה עדים להחלטות משמעותיות בסוגיות רבות קשורות לחברה הערבית, רוצה לומר שאחרי המגעים הגענו להסכמות ליישום מיידי של שורה של החלטות מהסכם הקואליציוני של רע"מ, בנוסף להחלטות אחרות קשורות לחברה הערבית, בעצם רוצה להגיד, יש לנו כמה הסכמות עם הקואליציה, אנחנו יותר אופטימיים לקראת מחר, כנראה שהאיום הזה הוא כבר לא ממש בתוקף, בכל מקרה בערם התכנסו היום, ומנסור אבס מתכוון לתת את השורה התחתונה שלו, בכל מה שקשור להצבעות עם הקואליציה השבוע, זה נראה שהסיפור הזה לפחות בשלב הזה מאחורי.
מיכל שמש, תודה רבה לך.
תודה לכם, שיהיה בוקר טוב.
חבר הכנסת שמחה רוטמן, הציונות הדתית, שלום.
שלום וברכה.
עד איזה שאתה ראית את המשחק אתמול?
טוב, אתה ככה חושף אותי ברבים, שאני וכדורגל זה קצת פחות.
גם אתה.
מה זה הדבר הזה? אנשים לא מתעניינים בכדורגל.
אתה מהמפלגה של רועי.
בסדר, אני תמיד מקבל חברים חדשים, או שהוא יקבל אותי את מה שהיה קודם.
קפצתם אתמול בצעקות על, על הממשלה ועל הוויתורים שלה כביכול לרם ועל ביטול הריסות של בנייה בלתי חוקית בנגב, ומיד מבהירים לכם, לא לא לא, הכל היה מתוכנן, שום דבר לא קשור לפוליטיקה. אולי קפצתם מוקדם מדי?
לא הבנתי, מה זה הכל היה מתוכנן? זאת אומרת, צעקנו על רצח ואומרים לנו, לא, בסדר, תכננו את הרצח הזה מראש.
איזה רצח? מה זה רצח? תכננו שם הסדרה, מזמן. בוא נגיד, רק נגיד למי שלא מכיר את הפרטים של אתמול, הייתה צריכה להיות אתמול הריסה של שישה בתים במקום שנקרא זיידנה, והיא בוטלה, ואומרים ברשות הבדואים, ואנחנו עוד מעט נדבר גם עם יאיר מעיין, המנכ״ל, מתוכננת שם הסדרה במקום, כבר מזמן, לפני חצי שנה הגשנו בקשה לדחות את ההריסות האלה, כי במקום הגשנו תוכניות חדשות. זהו, קפצתם אולי במקום הלא נכון.
תקשיב, לא קפצנו במקום הלא נכון, כי זה בדיוק השאלה, מי נמצא עם מה שנקרא יד על השיבר. בסופו של דבר יש הריסות, יש הסדרות, והשאלה בסופו של דבר היא מי הגורם המחליט, מי הגורם הלוחץ, ומי הגורם ששולט. כאשר רע"מ בקואליציה, ואנחנו עזרנו על זה מראש, הם הגורם ששולט והם הגורם שמחליט, הם הגורם מה יוסדר בהמשך. למיטב ידיעתי, המשבר היה לא רק על נושא אותם שישה בתים, אלא להעברת הרשות. ולמה הם מתעקשים כל כך על העברת הרשות, ולמה זה בהסכם הקואליציוני, ולמה זה כל כך חשוב.
אבל העברת הרשות למאיר כהן נמצאת בהסכם הקואליציוני.
לא, זה בדיוק מה שאמרתי לך, זו הטענה שזה מתוכנן מראש. הרי למה רע"מ הכניסו את זה להסכם הקואליציוני? אם זה טכני, אם זה לא חשוב, אם זה, נו, מה זה
לא, לא אומר שזה לא חשוב, זה חשוב ששר שיקדם את התיישבות הבדואים, בהסכם הקואליציוני כתוב שזה מאיר כהן, מה הבעיה עם זה?
אני אומר שוב, אז זה כן חשוב מי שולט בזה? זה חשוב לרע"מ מי שולט בזה? עכשיו בוא נשאל את עצמנו, מדוע זה חשוב לרע"מ מי שולט בזה? לאיזה הסכמות הם הגיעו? עכשיו אנחנו גם קוראים את הפרסום שלהם על 10 נקודות נוספות, ובימים הקרובים נראה. אנחנו יודעים מה היה חשוב להם בנוגע לחוק האזרחות, אנחנו יודעים מה חשוב להם בנגב, אנחנו יודעים מה חשוב להם בכל הנושאים של סדר היום, ומה לעשות, מה שחשוב לתנועה האסלאמית, זה פחות או יותר ההפך ממה שחשוב לאזרחי מדינת ישראל שרוצים מדינה יהודית, גם בנגב, גם בנושא איחוד משפחות, גם ואפילו בשאלה הטכנית האם הרשות יושבת במקום א' או ב', זה בגלל ההבטחות וההבטחות שהבטיחו להם. אז לכן לבוא ולהגיד קפצנו מוקדם מדי, לא קפצנו מוקדם מדי, קפצנו מאוחר מדי. יותר נכון, הציבור הימני הלאומי קופץ מאוחר מדי בעובדה הזו שנעשה הסכם קואליציוני שמוכר את מדינת ישראל לארגון ולקבוצה, מעבר לשאלת התמיכה בטרור, שפשוט לא רוצים פה מדינה יהודית, הם רוצים שהנגב יהפוך למוסלמים, רוצים שהגליל יהפוך למוסלמי, והם רוצים שכל מדינת ישראל לא תהיה. זה הכל. זה הסיפור, הוא ואין בלתו. ואנחנו נראה את זה, כמו ראינו את זה בשבוע שעבר על חוק האזרחות, ואנחנו רואים את זה עכשיו על הנגב והגליל. זה הכל.
תגיד, יש משהו שהממשלה הזאת תעשה ותגידו, וואלה, זה טוב, אולי אפילו תשתפו פעולה איתה? או שהאופוזיציה זה אופוזיציה אוטומטית להכל?
א', אתמול, שבוע שעבר, הגיעו להסכמות בנוגע למתווה החל"ת, קואליציה, אופוזיציה, זה עבר, זאת אומרת, כשיש רצון, אפשר להעביר. עכשיו, יותר מזה, המתווה שהוצע בנוגע לחוק האזרחות, הוא בדיוק הדבר הזה. אם במתווה שהוצג בחוק האזרחות, הייתה באה הממשלה ואומרת, אנחנו מסכימים להעברה של החוק לחודשיים, ובזמן הזה נראה איך מקדמים ביחד בהסכמות קואליציה אופוזיציה, חוק יסוד הגירה, כניסה, מעמד בישראל. אז אפשר, אבל אגב, תשים לב על מי אתה מפנה את השאלה הזאת. אתמול ישבו בוועדת שרים לענייני חקיקה, וקיבלו החלטה גורפת. כל חוק שהוצא על ידי האופוזיציה נופל, לא משנה, כולל חוקים שנחתמו על ידי חברי קואליציה רבים, כולל חוקים שפעם היו בקונצנזוס, שלא נותנים מזכורות למחבלים, לשלול אזרחות, זה חוקים שנחתמו על ידי, אני חושב שחלקם נחתמו על ידי 70 או 80 חברי כנסת. לא, מה פתאום? למה? כי זה ירגיז את השותפים החדשים ברעם, במשותפת, אגב. המשותפת הם גם שותפים חדשים בקואליציה, למקרה ש...
לא, נגיד ההחלטה אתמול... חבר הכנסת רוטמן, נגיד ההחלטה אתמול להקפיא כספים שעוברים למחבלים. זה משהו שאתה יכול לברך את הממשלה על הצד הזה?
בוודאי שאני יכול לברך, רק שזה חוק במדינת ישראל, שכבר זו הפעם הרביעית שעושים בו שימוש. בו, אנחנו... אני חייב לומר, תראה, אני לא הייתי חסיד כזה גדול, שבזמן שנתניהו היה ראש ממשלה, כולם אמרו, צריך להגיד כל הזמן, תודה לנתניהו, תודה לנתניהו. היו נקודות מסוימות שכן, אבל באופן עקרוני זה לא גישתי. אני לא אומר תודה לבנט.
נתניהו לא נלהב לעשות את זה.
אני לא יודע נלהב או לא נלהב.
פעם אחת עשו את זה כשנפתלי בנט היה שר ביטחון אצלו, ונפתלי בנט הוביל את זה, ועכשיו נפתלי בנט מוביל את זה כראש ממשלה.
רק מה לעשות שבפברואר 2019, כאשר זה קרה בפעם הראשונה על כספי 2018, גם לא באיחור כזה גדול, בדרך כלל החוק אומר שבסוף שנה נותנים דוח, ואז מקבלים החלטה על קיזוז. הדוח של 2018 הגיע לממשלה בפברואר 19, לא, אתה יודע, לא איחור מאוד גדול, והפלא ופלא, נראה לי, אני לא יודע, אולי אני לא זוכר, אבל אני לא זוכר שנפתלי בנט היה שר ביטחון בפברואר 2019, מי שהיה שר ביטחון אז היה בנימין נתניהו.
במשך תקופה ארוכה מאוד זה לא קרה, זה לא קרה, לא, זה לא נכון, זה לא קרה.
זה
נכון ועוד איך, זה לא קרה.
מאז שהחוק הזה נחקק, האירוע התרחש 4 פעמים, פעמיים על שנת 2018, פעם אחת בתחילת 2019.
מה שאתה אומר זה שעד עכשיו קוזזו מזכורות מחבלים, כמו שאומר החוק, בלי סטייה?
אני, גם עכשיו זה לא יודעים בלי סטייה, עכשיו זה גם היה צריך לקרות לפני 6 חודשים, אבל היינו בתקופה של קאוס.
נדמה לי שאתה טועה, זה לא קרה.
אתמול פרסם עורך הדין מורי סיר, שאני מבין יותר קטן בתחום הזה ממנו, הוא מלווה את זה מהיום הראשון, הוא אמר שזו הייתה הפעם הרביעית אתמול. עכשיו, הפעם הרביעית שהאירוע הזה התרחש, בשני פעמים אכן בנט היה בעמדת שר ביטחון, בשתי פעמים לא. עכשיו הוא גם לא שר ביטחון, עכשיו הוא ראש ממשלה, כאילו. אני אומר שוב, אני אומר, כל הכבוד שהחוק מתקיים, טוב שזה קורה, היה פה עכשיו כאוס פוליטי, שבגללו זה לא התרחש, זה מתרחש ביולי.
נתניהו עיכב את זה במשך שנה ואפשר את זה רק אחרי הרצח של אורי אנסבכר.
אז אני אומר שוב, להגיד נתניהו עיכב או להגיד הנושא התעכב, אני לא בא להגן על אף אחד. אני רק אומר,
אתה בא להגן על אף אחד. אני שומע את זה ואתה מגן.
אני באמת, כאן אני אומר לך ברצינות, אני לא מגן, אני אומר זה קרה 4 פעמים, בהרבה חלק מהפעמים זה קרה באיחור, חלק מהפעמים זה קרה בזמן, חלק מהפעמים זה קרה חלקי, אבל בסופו של דבר החוק הזה נחקק, החוק הזה הוא חוק של אבי דיכטר מהליכוד, בוא, זה לא, אתה יודע, לא גילינו פה את הירח.
ביחד עם אלעזר שטרן, אני חושב.
נכון, זה חוק קואליציה אופוזיציה, זה בדיוק מה שאני בא ואומר, לבוא, ואם בנט רוצה נורא לקחת הקרדיט על זה שהוא מקיים את החוק, אני מוכן לתת לו קרדיט על זה שהוא מקיים את החוק.
זה חוק של אלעזר שטרן, כן, ששיתף את הפעולה אבי דיכטר, זה חוק של אלעזר שטרן.
לא קרה פה שום דבר מרגש. מה שכן קרה מרגש אתמול, זה שחוק כנל שחתומים עליו, קואליציה ואופוזיציה, שאמור להיות אינטרס משותף של מלחמה בטרור, בגלל שהוא בא מהאופוזיציה, אז הקואליציה התנגדה. רק לבוא ולהגיד שאנחנו פועלים בצורה לא עניינית, אנחנו יצאנו חוק יסוד הגירה, אפילו לא דיברו איתנו.
זה ממש מזכיר לי את הסיפור על חוק האזרחות, זה גם היה אמור להיות חוק של קואליציה ושל קואליציה, מסיבות ציוניות, פטריוטיות היה אמור לעבור.
לא, אתה מתכוון, חשבתי שאתה מתכוון לחוק יסוד
לא, הגירה. לא, לא הגירה, חוק, חוק יסוד לא, הכניסה, דווקא התכוונתי לאזרחות.
הגירה והמעמד בישראל, שזה זה... חוק שאילת שקד, החוק שאילת שקד התחייבה לקדם אותו כמה וכמה פעמים, גם בבחירות 2019, ב-2018 התחילה לעבוד עליו. חוק שהוא לכל הדעות היה צריך להיות מוסכם, ובגלל שזה בקואליציה הזאת, הם העדיפו לשבת ולנהל דיונים, ובסוף של דבר להתקפל על חוק האזרחות אל מול רע"מ ומרגת, במקום לשבת עם, עם המפלגות הציוניות שישבות באופוזיציה. הכל מפוזיציה שלהם בשביל לשמור על הכיסא. ככה היא דרכה של קואליציה, מה אני אגיד לכם? אבל אני כן חושב שמי שמקים קואליציה שנתמכת על תומכי טרור, נפחת על ידה שוב ושוב, אנחנו רואים עוד ועוד שחיקה בדברים הציוניים הכי בסיסיים של מדינת ישראל. זו המציאות שלנו.
חבר הכנסת שמחה רוטמן, הציונות הדתית, תודה לך.
תודה רבה.
אחרי הפרסומות יהיה פה יאיר מעיין, מנכ״ל רשות הבדואים, שננסה להבין ממנו מה בדיוק קרה אתמול. בגיע דרום עומס כבד ממחלף מורשה עד מסובים בגלל תאונת דרכים, באילון צפון עמוס ממחלף קוממיות הדוב עוז וממחלף חולון וקיבוץ גלויות עד השלום, דרומה מהרצליה עד השלום. דיווחים נוספים בכאן, מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו. יאיר מעיין, ראש מנכ״ל הרשות להסדרת התיישבות הבדואים בנגב, שלום.
שלום, בוקר טוב.
בוא תסביר לנו מה זה הסיפור הזה. אתמול נשמעה טענה, נדמה לי שהפרשן מוחמד מג'דלה היה הראשון שאלה אותה, לא טענה, סיפור של שלפיה ביטלתם אתמול הריסה מתוכננת של מבנים כתוצאה מהלחץ של רע"מ.
כמות השקרים, הבדיות וההמצאות וההזיות שעולות בתקשורת, אני רק מעניין אותי מאיפה האנשים האלה מביאים אותם, ולמה אתם ממשיכים גם לשדר אותם אחרי שברור לכולם שזה המצאות של אנשים פרטיים.
בשביל זה אתה פה כדי להגיד מה נכון.
בוא תספר לנו מה קרה.
קודם כל נלך מהסוף. אף פוליטיקאי לא דיבר איתי, אף שר לא דיבר איתי, מפלגת רע"מ אפילו לא ידע מהריסה המתוכננת וגם לא התערבה בה, אף אחד לא התערב בה. מדובר פה על שכונת זיאדנה צפון, שנמצאת בצפונית לרעת, חלק מהעירת, זה טאבה שמקדמים אותה כבר מעל 10 שנים. בשנים האחרונות היא בוועדות, היו בה כל מיני סיבוכים, והיא התעכבה והמשיכה להתעכב. מדובר על מבנים שנבנו בתוך מגרשי מגורים. התוכנית, הדיון להתנגדויות, הסתיים כבר לפני כמה חודשים.
רגע, לפני שאתה מטביע אותנו פה במונחים של ועדה לתכנון ובנייה, הבנייה שם היא בנייה בלתי חוקית, נכון?
כל הבנייה בכפר זיאדנה היא לא חוקית, כי התב"ע עדיין לא בתוקף, ואף אחד עדיין לא הוציא היתר בנייה.
אוקיי, ומה אתם עושים שם עכשיו?
מכיוון שהתוכנית לקראת מתן תוקף, ומיד אחרי מתן תוקף ניתן להוציא היתרי בנייה באופן עקרוני, ולכן גם המדיניות של היועץ המשפטי לממשלה ושל גופי האכיפה, וגם של בתי משפט, שכאשר היתר הבנייה הוא בטווח הנראה לעין, לא מממשים צווי הריסה.
ואז מה, הבנייה הבלתי חוקית הופכת לחוקית? אתה מלבין אותה בעצם?
רגע. מצד שני, מטרת ממשלת ישראל בנגב, מטרת גופי האכיפה ומטרת רשות הבדואים, היא לא להרוס מבנים. המטרה שלנו היא להסדיר את ההתיישבות. הסדרת ההתיישבות היא בשתי אפשרויות. אפשרות אחת, להכשיר מצב קיים והסדרה במקום, ואנשים הולכים ומוצאים היתרי בנייה למבנים הלא חוקיים שהם בנו, והאפשרות השנייה שאנחנו מעבירים אותם לשכונות ויישובים אחרים. בכפר זיאדנה כולו תוכנן מראש להסדרה במקום, זאת אומרת שכל המבנים מוצאים היתרי בנייה במקומם, ולכן אין שום מטרה לאף אדם פה במדינה.
לא, אבל רגע, יאיר, לא הבנתי, אבל רגע, לא הבנתי. הבתים האלה שנבנו בניגוד לחוק, מה קורה איתם עכשיו כשהיישוב הופך להיות, האזור הופך להיות חוקי?
הם ניגשים מיד, חותמים איתנו הסכם על הקרקע, והולכים מיד לוועדה מקומית ומוצאים היתר בנייה. כל זה יקרה בתוך כמה חודשים.
סטטוס הקרקע שם, האדמות, הם בבעלות המדינה?
האדמות של כפר זיאדנה כולם הם אדמות בתביעת בעלות.
פרטית.
לא פרטית, זה תביעת בעלות, זה מחלוקת בין המדינה לבדואים, אבל מכיוון שהם ממילא גרים שם וממילא שם הולכים לגור, אנחנו חותמים איתם חוזה על הקרקע, כל אחד על המגרש שלו יחתום חוזה במינהל, הקרקע תהיה שלו כבר בחוזה ולא בתביעה.
אז מה קרה אתמול, יאיר מעיין? אתמול הייתם אמורים... לא, שנייה. הייתה תוכנית להרוס בתים אתמול?
לא. הייתה... יש שם צווי הריסה שניתחו כבר בבתי משפט. בית משפט נתן אורכה. בחודש ינואר התוכנית כבר התקדמה מאוד. פנינו אנחנו לגופי אכיפה בבקשה לדחות את ביצוע הריסה, מכיוון שהתוכנית בדרך לקבל תוקף. בחודש מרץ הלכו לבית משפט, קיבלו דחייה עד לתאריך 20 לשביעי, וגופי אכיפה התכוונו השבוע, לא אתמול, השבוע להגיע לבצע הריסה בכפר של 6 מבנים, למעשה אפשר לומר 7 מבנים.
מה שונה בששת המבנים האלה משאר המבנים שכולם, הרי גם אמרת שהם לא חוקיים.
לא, גם אמרת, היו רשויות אכיפה היו צריכות להרוס אתמול, אז למה זה לא נהרס?
לא אתמול, אמרתי שהשבוע היו אמורים לבצע הריסה השבוע.
ומה קרה?
אני פניתי בכתב שבוע שעבר לגופי האכיפה הממונים על הצווים האלה, ביקשתי להקהב ולדחות את ההריסות המיותרות, מכיוון שבתוך כמה חודשים יוכלו התושבים להוציא היתרי בנייה כחוק, ומכאן שאין שום טעם לבצע הריסה, כאשר המטרה שלנו שהמבנים יהיו עם היתר בנייה כדין. וכמו שאמרתי בהתחלה, המדיניות של היועץ המשפטי לממשלה ושל בתי המשפט, שמבנים שיכולים לקבל היתרי בנייה, לא עושים אותם.
אבל תסביר לי, מה, אני שואל אותך פעם שלישית. אנשים בנו בית בניגוד לחוק.
נכון.
הבית הזה לא יערס? הוא יוכשר?
הבית לא יערס. כל הבתים של הבדואים שאנחנו עושים להם טאבה, תוכנית בניין עיר, והם, הטאבה, המבנה בתוך המגרש, או בעל המבנה הולך ומוציא יתר בנייה.
אבל תגיד, זה נכון לגבי כל הבנייה הלא חוקית בנגב? כלומר, כל מי שעכשיו בנה בית לא חוקי, הממשלה, רגע, שנייה, המדינה תסדיר אותו, ואז בעצם מה ימנע מבדואים אחרים, אזרחים ישראלים אחרים, להמשיך לבנות לא חוקים? הם יודעים שבסוף אפשר להכשיר כל דבר.
מצוין, שאלה מצוינת. ההתערבות שלנו אתמול היא התערבות חריגה ונדירה. היא קורית במקרים בודדים בלבד בשנה, רק כאשר הבן אדם שבונה את המבנה, המבנה נבנה בתוך מגרש המגורים, והתוכנית לקראת מתן תוקף. במקרים אחרים אנחנו לא מתערבים, וגופי אכיפה מבצעים כל שנה מעל 3,500 צווי הריסה. מי שבונה בית בבנייה לא חוקית, הוא יודע שתוך כמה שבועות הוא מקבל צו הריסה, והוא הורס את הבית שלו.
אבל אלה לא. אני הייתי בונה בית באופן בלתי חוקי, מהמסד ועדת פחות, כלום, לא רואה ועדה לתכנון לבנייה, לוקח שטח, בונה בית. יש סיכוי שמדינת ישראל הייתה משאירה את הבית הזה על כנו?
האכיפה מתבצעת על פי חוק. והחוק קבע, ובתי משפט קבעו, שכאשר מבנה יכול להוציא יותר בנייה, בוא ניקח דוגמה טיפה יותר קיצונית, לטובה. אם האדם קונה מגרש במינהל כחוק, ובונה בית בלי יתר בנייה, בלי יתר בנייה, אבל מגרש חוקי, בתוך עיר יהודית, במקרה כזה הוא לא יקבל צו הריסה, השופט ישלח אותו, הולך תוציא יתר בנייה, כי אתה יכול להוציא יתר בנייה בזמן קצר, ולכן קבעו בתי משפט, ועצם שפטי לממשלה, ששוב אני אומר את זה, מבנה שניתן להוציא לו יתר בנייה בטווח הנראה לעין, לא הורסים אותו, שולחים את הבן אדם להוציא יתר בנייה. אם הוא לא מוציא יתר בנייה תוך שנה, אז בית המשפט מורה להרוס לו את הבית.
תגיד שנייה אחת, אתמול רם אפילו לחץ כדי שמאיר כהן ימונה לשר שאחראי בעצם עליך ועל רשות הבדואים. מי היה ממונה עליך עד עכשיו? מי קיבלת הוראות? אתה הרי לא קובע מדיניות, אתה פקיד.
רשות הבדואים הייתה כפופה לשר אמיר פרץ.
שהוא כבר הכלכלה. חודשים לא איתנו.
שר אמיר פרץ, לא כל כך הרבה, הממשלה הזאת היא מכהנת כחודש.
אוקיי.
ובהסכמים הקואליציוניים שנחתמו לפני כחודש, סוכם שהרשות הבדואים עוברת תחת אחריותו וסמכותו של השר מאיר כהן, שר הרווחה.
היא, אתה מזהה איזה הבדל במדיניות ביחס לבנייה לא חוקית הבדואית, בין הממשלה הקודמת לממשלה החדשה, או שעדיין מוקדם לשפוט את זה?
קודם כל, הנושא של אכיפה מבוצעת על פי החוק, והגורם המנחה היחידי נכון להיום במדינת ישראל בנושא האכיפה הוא היועץ המשפטי לממשלה. גם היחידה הארצית של משרד האוצר פועלת רק על פי הנחיותיו ולא על פי הנחיות של שר אוצר ולא מנכ״ל אוצר, אלא רק היועץ המשפטי לממשלה, וגם יחידת האכיפה של רשות מקרקעי ישראל. בהסכמים הקואליציוניים עם רע"מ ועם הממשלה סוכם שהולכים לעשות איזשהו שינוי בנושא האכיפה. רוב השינוי שהתבצע הוא לא יהיה תקף לגבי הבדואים בנגב, מסיבה פשוטה שבהסכם שכתבו קבעו שרק מבנים שנבנו עד סוף שנת 2020 תתבצע שם שינוי במדיניות האכיפה. מבנים שנבנו אחרי ינואר 2020 21, האכיפה עליהם תימשך כרגיל. מדובר פה על אכיפה מנהלית. מכיוון שהאכיפה מנהלית מתבצעת אצל הבדואים באופן קבוע, כמו שאמרתי, 3,500 הריסות בשנה, אין מבנים משנת 2020 שעדיין לא נהרסו.
ברור.
קיבלו צווים ועוד לא נהרסו. ולכן אין לזה שום השפעה בנגב, ויותר מזה, רע"מ חתמו בהסכמה שאכיפה תומכת הסדרה תימשך, ופה מדובר על, על, על אלפי צווים, וחוץ מזה גם הם חתמו.
כלומר, צפויות לנו עוד אלפי הריסות.
תשתיות, מבנים שיושבים על תשתיות או על שטחי ציבור, גם כן יארסו.
אתה אומר שיש לנו בדרך עוד אלפי הריסות שצפויות להתרחש.
אני אומר, אנחנו לא עוסקים בהריסות, אנחנו עושים הסדרת ההתיישבות.
כן, אבל אז...
לציין, כן, אבל גם אמרת, אמרת שהריסות שתומכות הסדרה זה בהסכמת רע"מ.
אלה צווים, צווים של בית משפט.
שבהסכמת רע"מ. 92%
מהמקרים, שנייה, 92% מהמקרים, מדובר בהריסות עצמיות, לא מגיעים פה למעמד של הריסה בכוח. וגם מצב של פינויים ומעבר ליישוב קבע, או מעבר לשכונת קבע, בכל המקרים מדובר על מעבר אוקיי. בסופו של דבר בהסכמה, אחרי שיש צו בית משפט.
תגיד, שני עניינים אחרונים. אחד, למאירי כהן יש איזה סיפור, שהוא אולי ניגוד עניינים, הבן שלו הוא בכיר אצלך ברשות, והוא הולך להיות ממונה על הרשות הזו, מישהו יועץ משפטי לממשלה, או מישהו דיבר איתך? אתה יודע מה הולך לקרות עם העניין הזה?
אני מבטיח לכם, ראשית כמובן שאני לא יעסוק בזה, יש יועץ משפטי לממשלה.
לא, אתה ודאי, אני שואל אם...
יועץ המשפטי לממשלה ידאג לחתום על הסכם ניגוד עניינים, כמו כל השרים שחותמים על ההסכם הזה, ומשהו ינחה אותנו, אנחנו נפעל בהתאם.
טוב, זו נקודה אחת. השנייה, ראיתי לאחרונה פרסום שלפיו משפחתו של חבר הכנסת סעיד אלחרומי גרה במתחם לא חוקי שהמדינה מנהלת בעניינו הליך משפטי, כדי שהוא יפונה ויערס. מה אתה יכול לספר לנו על העניין הזה?
אני כמובן לא אתייחס למקרים פרטניים ואישיים, בטח לא יש עליהם צנעת הפרט, אבל שכונת סגב מערב כולה היא שכונה שיש עליה תב"ע בתוקף כבר מעל שנתיים. אנחנו נערכים בשבועות הקרובים להתחיל לבצע את עבודות הפיתוח בשכונה. מדובר על שכונה שחלק מהתושבים שלה יושבים מתחת לקווי מתח עליון. מי שגר מתחת לקו מתח עליון בהתאם ל... הנחיות, המדען הראשי של משרד להגנת
הסביבה. לא, אבל אז טוב, אתה לא רוצה להיכנס לשמות, אני אכנס. רגע, שנייה אחת.
מדובר בתקנת חיים, וחייבים לפנות אותם מיד לתוך השכונה.
בני משפחתו, אז אני אגיד, בני משפחתו של... רגע, יאיר, שנייה אחת.
כל תושבי סגב מערב, וזה חלק מאכיפה תומכת הסדרה, שכלולה בהסכם הקואליציוני של רע"מ, כל משקלול בזה, כולם ייכנסו למגרשים שלהם בתוך אותה שכונה. מדובר פה על מעברים של 10-20 מטר, כל אחד ייכנס
למחת שלו. יאיר מעיין, שנייה אחת.
ויבנה ביתר.
אמא של חבר הכנסת סעיד אלחרומי גרה שם על 6 דונם, לא חוקיים, זה המדינה הגישה נגדה כתב תביעה. האחים שלו והאחיינים שלו, עשרות מהם, גרים בשטח לא חוקי, זה המדינה הגישה כתב תביעה. הם יפונו, בתיהם יהרסו?
אתה בטח לא מצפה שאני כעובד מדינה, פקיד עובד מדינה, יגיד משהו על נבחרי ציבור.
לא שאלתי על נבחרי ציבור. לא, אז רגע, תן לי. אני אחסוך לך את הכניסה לשמות, את השמות אני נתן. רגע, יאיר מעיין, שנייה.
מינהל מקרקעי ישראל הגיש תביעות לבית משפט.
כן.
בית המשפט יגיד את דברו, וגופי האכיפה יפעלו בהתאם להחלטת בית המשפט. אם בית המשפט יפסוק לפנות את המשפחות שצריך לפנות,
מי שיושב שם כרגע מפריע להקמת השכונה החדשה, נכון?
אנחנו כרגע מבצעים עבודות בשכונה בשטחים פנויים. בהמשך ניכנס גם לשטחים שמאוכלסים, התושבים שגרים שם יעברו לתוך מגרשים חוקיים, יוציאו היתרי בנייה ויבנו את ביתם כחוק, יקבלו מענקים מהמדינה כסיוע לבניית הבתים, יקבלו גם מגרשים בחינם, ואני מאוד מקווה שדווקא הכניסה של רע"מ לממשלה תגרום שההליך הזה יתבצע בהידברות. אני חייב לציין שחבר כנסת חרומי מסייע לנו מאוד בהידברות עם התושבים בשכונת סגב מערב, התקיימו כבר פגישות בנושא הזה בשנה האחרונה.
זה ההורים שלו, לא הבנתי. חבר הכנסת אלחרומי מנהל איתך מסע ומתן על פינוי או לא פינוי של מה שקורה בסגב מערב, כלומר על ענייניהם של אמא שלו ואחים שלו?
ממש לא.
אתה אמרת עכשיו.
אמרתי שהתקיימו פגישות לגבי שכונת סגב מערב.
שזה המשפחה שלו.
באופן כללי, לא באופן פרטני. מדובר על שכונה של 3,500 יחידות דיור, גרות שם עשרות משפחות. באף פגישה לא זכור לי שדובר אישית על משפחה שלו או על משפחה אחרת. מדובר פה על הערות תכנוניות שביקשו לעשות כמה תיקונים תכנוניים בשכונה. חלק מהערות האלה מוסכמים על ידינו וגם על ידי הוועדה המחוזית. בחלק מהבקשות לא מוסכמות, לא על ידינו ולא על ידי הוועדה המחוזית. ואנחנו נמשיך נקיים את ההידברות ונתקדם בהסכמה.
יאיר מעיין, תודה רבה לך.
תודה רבה.
בדרך שש דרום עמוס ממחלף בקה עד מחלף אייל, ובהמשך מנחשונים עד בן שמן. צפונה ממחלף נשרים עד בן שמן. דרך החוף דרומה עמוסה ממחלף אולגה עד מחלף חבצלת, ובהמשך ממחלף נתניה עד פולג. דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה, כוכבי 9550, ובאתר שלנו.
אני אחסה דרך הטיסה לחלל.
חלליות רודפות אחריך.
כן, המיליארדר ריצ'רד ברנסון טס לחלל במין טיסת עשירים כזו. זה טרנד חדש. גם בזוס הולך לעוף לשם.
חדש, דנדש, מאתמול.
כן, כן. אלון מסק בדרך. אלירון ירון הוא מנכ"ל גלקטיק דרימליינס. שלום לך.
שלום גם לך.
מה זה החברה שלך?
אנחנו סוכנות שמתמחה בשיווק טיסות לחלל בחברות שונות בכדור הארץ.
מה זה, זה משהו שמאתמול התחלנו את
כל... כמה חבילות שיווקת עד היום?
אני בתחום הזה משנת 1998, וב-2007 הקמתי את החברה הספציפית הזאת.
מה עשיתם בחברה עד היום?
אנחנו מייצגים חברות שונות שמשווקות טיסות לחלל. בעבר הצגנו את Space Adventures ש...
אבל לא היה דבר כזה עד אתמול.
בטח שהיה, אתה פשוט לא מספיק מוכן, לא התכוננת לרעיון הזה.
זה לא, רואי חלש מאוד הבוקר.
זה קשור לכדורגל?
גם התחקירן שלכם לא ידע שום דבר, אז אם אתם באים לרעיון אותי, או שתתכוננו, או שתשאלו אותי ואני אסביר לכם.
היה עד היום כרטיסים, היה אפשר לטוס לחלל תמורת כסף עד אתמול?
כן, בהחלט, בשנת 2001, דנסטי טוטסים הרוסים על טיל הסויוז הרוסי מבייקונור קזחסטן.
תיירות חלל כבר הייתה מ-2001.
רגע, שאלת אותי, תן לי להסביר.
רגע, אדוני, אתה יכול לנשום שנייה אחת רגע?
אוקיי.
באת במאוד קרבי הבוקר.
אוקיי.
תן לי לך שאתה רואה את האנגליה. אתה רואה את האנגליה?
התבאסת אתמול, מה המשחק?
לא, לא, אני לא צופה
בכדור. זה בגלל המאמן.
כן.
אוקיי, אם יש שאלה, אני מוכן לענות, ואני אתן לכם הסבר קצר, אם אתם לא יודעים מה...
כמה עולה טיסה לחלל?
תלוי באיזה חברה. בחברות כמו וירג'ין גלקטיק, הטיסה הייתה עולה $250,000 לטיסה של 3 או 4 דקות לחלל. בחברה כמו Space Adventures, שהם היו מטיסים אנשים ל-10 ימים לתחנת החלל הבינלאומית, הכרטיס היה עולה בין 20 מיליון ל-45 מיליון דולר.
רגע, בוא נלך על המחיר הזול יותר. טיסה של 3-4 דקות?
כן. הנטו בחלל 4 דקות.
כמה זה הכל, אבל מי אמרה עד הנחיתה חזרה?
בתוכנית המלאה זה ייקח 2.5 שעות, כאשר לוקח בערך שעה לטפס לגובה תלוי בתנאי מזג האוויר.
עד איזה גובה מגיעים?
מגיעים, אנחנו מגיעים בחלל או עם המטוס. המטוס מביא בחללית.
מהקרקע?
מעל פני הקרקע לגובה 110 קילומטרים, זה יהיה בסי.
שכמה זה בתוך החלל?
10 קילומטר מעל קו קרמן, שנחשב לגבול החלל על פי אמנת האום.
קלמן?
קו קלמן?
קו קרמן.
אה, הבאלתי כבר, אני תראה איך זה קשור אליי. תגיד, מה רואה, מה הקטע?
אתה יושב ליד החלון, מי שקונה את הכרטיס?
יש אנשים שזה החלום שלהם מילדות, לראות את כדור הארץ מלמעלה, או לפחות לראות את הקמומיות כדור הארץ מלמעלה, לעבור מהשמיים הכחולים לשמיים הסגולים, ואחר כך לשמיים השחורים באמצע היום, לראות כוכבים באמצע היום, לחוש זירו גרביטי לחוץ, לחוש כבידת אפס, לרחף קצת בתא ולחזור.
כן, יש 3 דקות לרחף?
בעתיד יהיו 5 דקות, תלוי לאיזה גובה, מה הפוגי, לאיזה גובה החללית תגיע.
תגיד, וכמה נושאים יש בכל טיסה כזאת? כמה כרטיסים מוכרים?
בכל טיסה, תלוי באיזו חללית. למשל, אצל ג'ף בזוס הוא מתכנן לקחת, נדמה לי, 3 או 4 אנשים. בחללית של וירג'ין גלקטיק, 6 נושאים ושני טייסים.
אבל למה, אם כבר טסים עד לגובה כזה, אז למה לא למלא מטוס שלם, חללית שלמה? או שזה חללית שלמה?
כי לא בנו חללית מהסוג הזה שיכול לקחת כל כך הרבה אנשים. בטח בעתיד יבנו.
וכמה כרטיסים עד היום נמכרו, אתה יודע להגיד?
אני יכול להגיד לך שווירג'ין גלקטיק מכרה למעלה מ-600
כרטיסים. 600 כרטיסים? כל כרטיס 250,000 דולר.
הכסף שוכב בחברה החל משנת 2004, וכמובן שהם תמיד יכולים גם לקחת אותו בחזרה, כי הכסף נמצא בנאמנות, עד היום בקושי היו ביטולים.
אתה חי פה, נכון? איתנו?
לא 100% איתכם.
מה זאת אומרת, חלק?
אני חי בכמה מימדים.
אתה רכשת כרטיס?
אני בארץ.
מתוקף תפקידך כמי שמוכר כרטיסים לחלל?
כן, בהחלט יש לי כרטיס.
יש לך כרטיס? מתי אתה טס?
אני מעריך, לפי הקצב הנוכחי של הטיסות, אני מעריך שהטיסה שלי תצא בעוד 3 שנים.
וקיבלת מחיר, אבל בטח לא שילמת.
אני לא יכול למסור לך פרטים.
אתה יכול, אתה לא רוצה.
אני לא רוצה.
אתה לא רוצה.
לא, השאלה אם אתה יכול לארגן מחיר לחברים.
כן, אם אתה רוצה, אני יכול לעשות דרך המחיר מחיר לחבר בחצי מחיר לכיוון אחד.
אופה, לכיוון אחד.
לכיוון אחד, ואז אתה נשאר שם. אבל זה כולל ארוחות?
אצלנו כרגע לא כולל ארוחות, אבל כולל שתייה.
וכשאתה טס, כשאתה, יש הכנה, צריך להתכונן, לעשות אימונים לפני זה? או שאתה בא, ממריא ו...
לא, לא, אנחנו ממליצים, אני ממליץ על אימונים קצרים, תלוי איפה אתה טס, אבל יש שני סוגים של אימונים שכדאי לעשות אותם. אחד זה טיסה פרבולית בזירו גרביטי, במטוס שמאמן אסטרונאוטים. היום יש את הטיסות האלה, זה כמו טיסות קש, ואפשר לעשות אותם בפלורידה. עולה בערך $5,000 לטיסה של שעה שבה אתה מנסה במשך שעה שלמה, כל כמה דקות המטוס עולה ויורד, כאילו מרים את האף למעלה ויורד למטה במהירות, ואז יש לך טיסה, סליחה, הוא מוריד את האף למטה ועולה למעלה, ואז יש לך 30 שניות של זירו גרביטי שאתה יכול להתאמן במטוס על כבידת ירח וכבידת ואפס כבידה. אז דרך אגב, את אותו אפקט אתה יכול לבצר ברכבת הרים, או אפילו במטוס קל שיקח אותך למעלה ולמטה, ואימון בצנטריפוגה. ואימון בצנטריפוגה.
רק שאלה אחרונה, החללית היא לא שקופה, אז בוודאות כל מי שקונה כרטיס כבר שם $250,000. יש לו חלון, פנורמי, הוא יכול להסתכל.
שלא ישימו אותך במעבר.
כן,
יש בחללית של וירג'ן גלקטיק שטסה אתמול, יש 17 חלונות עגולים גדולים שמאפשרים לך לראות...
אפשר לצלם, אין בעיה, מותר. להביא טלפון.
בהחלט, וגם בחללית עצמה יש מצלמות שעובדות באופן אוטומטי ומצלמות את הכל.
לא, בשביל סלפי אני שואל, לא המצלמות. אוקיי.
לירון ירון, תודה רבה לך.
בבקשה גם לכם.
הדבר האחד שאני מוצא בזה, זה... קודם כל, אמרתי לך, אני מפחד מ-747, אני לא עושה דבר כזה, גם אם ישלמו לי $250,000, אבל הקטע הזה, אתה יודע, לחזור אחרי זה בשבת, להסתובב בבית כנסת ולהגיד,
הייתי בחלל,
זהו, מה יותר מזה, 3 דקות, $250,000.
רובי אמשלג,
שלום.
שלום, בוקר טוב לכם.
אנחנו יורדים מהחלל אל צפון הארץ.
יורדים נמוך.
נחיתה קשה.
גל האלימות בצפון בגליל העליון ממשיך להשתולל. לפנות בוקר הוצתו 5 מכוניות בחנייה של המלון, הצימרים של מרכז הערכה בורד הגליל, וזה מצטרף לשרשרת לא קצרה שמתחוללת כאן בשבועות האחרונים שעליה דיווחנו.
מכוניות של נופשים? של אזרחים שבאו לנפוש
במלון? אני לא יודע להגיד בשלב הזה, אני עוד לא, אין לי ודאות, אני לא רוצה להגיד כן. אבל ככל הנראה, כן, אנשים...
אבל זה קשור לפרוטקשן שאנחנו שומעים ללא הרף שם.
אני רוצה רגע להזכיר לכם מה שעברנו כאן בימים האחרונים. בשבוע שעבר בוצע ירי לעבר קפה נמרוד במתחם גליליון מרקט סמוך לצומת כוח, ונגמר אז בנזק לרכוש. שבוע לפני כן נשברו חלונות ופוזרו כליים של נשק במסעדת BBB בראש פינה, וקדם לזה אירוע ירי שבו נשברו השמשות של מסעדת ההמבורגרים הפופולרית כביש 90 בתומת מחניים, וכל זה מצטרף ביחד לשרשרת מאוד ארוכה שאנחנו קובעים כאן בשנים האחרונות, של צביעת מי חסות וגרימת נזק לקבלנים ולחקלאים ולעסקים, משהו שהמשרה מאוד מאוד מתקשה לשים עליו את היד. בשבוע שעבר, במקרה באותו יום שבו פורסם האירוע שהיה בקפה נמרוד, אז המשטרה גם פרסמה שהצליחה לשים יד על 3 תושבי הכפר טור בזנגריה, שנכנסו לתוך וקום שנוצר לאחר שכנופיה של קביעת מי חסות נעצרה ב-2017. אז כמה חודשים לאחר מכן, כמה כנופיה חדשה, גבתה כסף מאותם הלקוחות במרכאות כפולות ומכופלות באותן שיטות, והמשטרה מנסה לשנות עכשיו את הטקטיקה.
ועוד במשפט אחד, כן, רובי, כן, ראשי הרשויות בצפון החליטו שיש להם מה להגיד בנושא, והם לא מוכנים שיהפכו אותם למה שקורה בנגב.
כן, זה איזשהו ניסיון להפעיל לחץ באמת על המשטרה, שתעשה קצת יותר ממה שהיא טוענת שהיא עושה. אתמול באמת נפגשו ראשי רשויות בצפון עם צמרת הפיקוד של המחוז הצפוני במשטרה. יצאו משם בעיקר קריאות לתעשו יותר, בבקשה, שלא נראה כמו תמונת המצב שקורית בדרום הארץ ובמקומות אחרים. אבל זה אחרי הרבה מאוד שנים שבהם הדברים האלה קורים, הרבה פעמים מתחת לשולחן והרבה פעמים בשקט. צריך להבין שהרבה מאוד אנשים חוששים להתלונן, חוששים לדווח, ואנחנו כבר נמצאים כאן בתמונה מאוד מאוד קשה של...
נגמר לנו הזמן, רובי, נסתפק בזה, תודה רבה לך.
תודה.
פרסומות חדשות ועוד שעה.
כאן רשת ב'. קלמן ליבסקינד ורועי שרון.
חזרנו לשעה השנייה. בהפגנות שהיו בבלפור אתה היית לא מעט, נכון? ככתב.
כן, כן. אפילו הייתה לנו פינה על זה מדי יום ראשון
בבוקר. נכון, נכון, בהתחלה. נכון, נכון.
אבל עכשיו ההפגנות מתרחשות ברעננה מול הבית של בנט, וזה עושה הרבה מאוד רעש שם לשכנים, ומשפחת בנט בינתיים מסרבת לעבור לירושלים, ולתושבי השכונה אין מנוחה. ואנחנו בעניין הזה אומרים בוקר טוב קודם כל לאחד השכנים של משפחת בנט, אריאל לופז.
בוקר טוב.
אתה...
קודם כל תסביר מה זה שכן, כן. כמה אתה רחוק מנפתלי בנט?
100 מטר, 150 מטר.
כלומר באותו רחוב.
כן, כן.
וההפגנות, אתה ער להפגנות מסביב או שזה לא קרוב אליך?
מאוד הייתי רוצה לישון כשיש את ההפגנות, אבל אני לא יכול.
לא, זה שעות מוקדמות, לא? זה 8 בערב, 9, זה לא שעות שישנים. טוב.
אבל זה נמשך עד 11, ועם ילדים קטנים, הגדול שלי בן 5.5, בשבילו זה אמצע הלילה.
מה, תאר לנו מה זה, מה זה אומר לגור שם?
אז כל יום, בין 6 בערב, 7 בערב ל-11 בלילה, או 11 בערב, יש הפגנות. הפגנה זה 10-15 מפגינים עם טלפון שמחובר לרמקולים ענקיים, ורעש מחריש אוזניים. עכשיו, לא רעש, לא יודע, בנט הביתה או מה שלא מפגינים, אלא רעשים כמו אזעקות. באמצע אחד הלילות הילדים שלי קמו ורצו לממד. הייתי צריך לעצור אותם ולהגיד להם שזה לא טילים. יריות, מואזין, לא רעשים של הפגנה.
אבל היה סיכום עם המשטרה, נכון? שההפגנות מוגבלות לשלוש פעמים בשבוע, אם אני לא טועה.
נכון, היה סיכום של מפקד המחוז, פרסם מתווה, ותודה רבה לראש העיר שהצליח להביא אותו לפגישה ולסכם על זה, אבל המשטרה לא אוכפת את המתווה הזה, המפגינים באים מתי שהם רוצים.
כל יום?
כל יום, או כמעט כל יום עכשיו. הסיכום היה שמפעילים אמצעי רעש עד 9:30 בערב, גם עד 11 יש, ועומד מפקד משטרת כפר סבא, ואומר, זה ההנחיות שלי, אני לא יכול לעשות כלום. אז אם המשטרה לא אוכפת את המתווה של עצמה, אני לא צריך להמשיך את המשפט.
אבל כאזרח ישראלי, אתה מבין שיש זכות דמוקרטית להפגין מול נבחר ציבור, בטח מול ראש ממשלה, זה חלק מכללי המשחק. גם השכנים ברחביה סבלו מאוד מההפגנות נגד נתניהו, כשהוא היה ראש ממשלה.
חד משמעית, אנחנו כתושבים של האזור, אין לנו משהו נגד הפגנות, אבל זה צריך להיות מידתי, לא הגיוני לעשות רעש כזה, שגם מודד דציבלי מקצועי שהגיע אמר שהוא מעל מה שמותר, ומפקד התחנה שנמצא עם התמים ואומר שזה לגיטימי. לא יכול להיות שההפגנות כל הזמן קורות באותה נקודה ולא מפזרים אותם, אז אותם שכנים סובלים לילה אחרי לילה אחרי לילה אחרי לילה, כבר חודשיים לא מצליחים ללכת לישון לפני 11. אפשר למצוא פתרונות יצירתיים, מצוינים וקלים, והצענו לא מעט כאלה, ככה שיהיה אפשר לאזן בין חיים סבירים לתושבים והפגנות.
תגיד, מעבר להפגנות יש גם בעיות של הבטחה? כלומר, ההבטחה סביב בית ראש הממשלה גוזרת עליכם גזירות של איפה מותר, איפה אסור, שלך זה לא מפריע?
אז אני אסביר את זה מאוד בקצרה. הבית של ראש הממשלה נמצא בדיוק באמצע של צומתי, והצומת הזאת סגורה לגמרי למעבר רכבים, למעט מי שגר שם ממש בצמידות. אבל כן הושג סיכום עם השבק שהולכי רגל ילדים שצריכים להגיע לבתי ספר, גנים וכולי שנמצאים בסביבה יכולים לעבור, ובשבתות למתפללים. שאר האנשים יכולים לרוץ במקום אחר או לנסוע מסביב.
לא, נגיד הזמנת אורחים לשבת אחרי הצהריים, או יום חמישי אחרי צהריים, יש להם בעיה לעבור שם, אתה צריך להעביר את השמות מראש, זה דורש,
כן,
יש אילוצים כאלה?
התושבים שגרים בתוך המתחם הסגור צריכים להעביר שמות, זה קצת מסרבל את איכות החיים, אבל לא, לא זאת הבעיה.
לא, האמת, זה נראה לי לא פחות בעיה.
לא, כי התושבים ברעננה, בניגוד לתושבים ברחביה, הם לא ידעו שהם הולכים לגור בסמיכות לראש ממשלה. אתם פניתם אולי למשפחת בנט, אמרתי להם, תשמעו, אוהבים אתכם והכל, אבל שחררו פה את האזור, תיסו לירושלים, תעברו דירה? היה דיבור כזה?
אז אני יודע שהיו פניות לא רשמיות כאלה, אבל תראה, בסוף הם תושבים, וכשאנחנו רוצים לשמור על יחסי שכנות תקינים, אף אחד לא אומר לשכן שלו, קום
בטח ול... בטח אם הוא ראש ממשלה.
לא, עזוב את זה, זה היכרות אישית, אתה יודע,
יש לך היכרות אישית?
אריאל. יש היכרות אישית קטנה, אשתו מאוד חביבה ונחמדה, וכל השכנים מאוד אוהבים אותם, הם אנשים מאוד חביבים בהיבט האישי, ואין פה בכלל סוגיה פוליטית מבחינת השכנים.
לא, 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 לא פוליטי, לא. פוליטית, אבל תגיד, אני חוזר למה שאמרת קודם, לא הבנתי, יש צומת אחד שיצא מכלל שימוש?
לגמרי, הרחוב שלי הפך להיות רחוב ללא מוצא.
אבל זה, זה צומת שמוביל לאן? זה משהו קטן כזה בתוך, בתוך הרחוב הקטן או, אז, או אירוע?
זה, זה, זה צומת שהיא מרכזית בשכונה, בעצם אם צריך להגיע מצד אחד לצד שני, עכשיו צריך לנסוע מסביב, לא משנה מאיזה כיוון. היא צומת מרכזית באזור שלה.
לא, אתה מבין שזה נשמע לי שתושבים שגרים שם ברחוב, שעכשיו צריכים להעביר שמות לשבק, מי יבוא לבקר אותי אחרי צהריים, זה חתיכת סרט.
חד משמעית מסרבל את איכות החיים של התושבים שגרים שם, אבל אני חייב להגיד, אני מדבר המון עם התושבים מאז שהתחיל האירוע הזה של ראש ממשלה בסמיכות, והמפגע העיקרי הוא הסיפור של ההפגנות הלא מאוזנות האלה. אנחנו לא קנינו בית או שכרנו בית צמוד לבלפור וידענו שזה מקום ממשלתי או מוסד ציבורי.
ההפגנות היו גם בקיסריה מול הבית של נתניהו וגם מול הבית של מנדלבליט בפתח תקווה, זה לא רק...
בוא נצרף רגע אריאל, בוא נצרף רגע לשיחה את ראש העירייה שלך, חיים ברוידה. חיים, שלום.
שלום וברכה.
איך אתה עם העניין הזה?
אני חושב שהוא תיאר לך אחד לאחד את הדברים.
לא, זה... המצב, הוא תיאר את חוויותיו בשטח, איך אתה כראש עיר מטפל בזה, אם בכלל.
דבר ראשון, אנחנו מטפלים בזה, ועוד איך מטפלים בזה. אנחנו מתכוונים לפנות לבגץ, ולבוא לומר שגם בזכות הדיבור, בזכות הבאה, יש איזושהי גבולות. ופה נחצו כל הגבולות. וכמו שאמר לך אותו תושב, שאני פשוט לא הצלחתי לזהות.
אריאל
או
פרקול?
אריאל.
אריאל. זה פשוט אי אפשר לעשות הקבלה בין מה שהיה בבלפור, מה שהיה בקיסריה ולמה שאנחנו חווים כאן. התחושה שלי, ואמרתי את זה גם למשטרה, שהם מנסים להגיע למצב שבו יהיה להם שקט. הם מזהים שיהיה להם שקט מתושבי רעננה, שתושבי רעננה הם אנשים במרכאות, אתה יודע, תרבותיים, ולא ייכנסו לתוך עימות. מצד שני, הם נותנים קצת חופש פעולה מדי לאותם אנשים, אותם 15 אנשים.
חשבתי עצמי שאנשי רעננה הם אנשים תרבותיים.
אני לא,
זה לא תושבי... לא, לא, סתם.
לא, 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 אל תכניס לי מילים לפי. אמרתי לך את תפיסת העולם שאני רואה כמי שדברים. אנשים, אתה יודע, באים, חיים את החיים שלהם, הכל בסדר, אנחנו קהילה מאוד מאוחדת, קהילה, אתה יודע, שתורמת אחד השני. ופה במקרה הזה, יש פה ניצול ציני של הדברים, שמאפשרים לקבוצה קטנה של אנשים, למרר את החיים של תושבי רעננה.
מה זה קבוצה? הבעיה שלך לא עם הגודל של הקבוצה, אם הייתה קבוצה גדולה, לא היה לך יותר נוח, אבל אתה תלך לבגץ, בגץ יפנה אותך ל-200 פסיקות בעניינים האלה.
בעיקר לפסיקה ש... מה זה הרעש
הזה? אני רוצה לדבר איתך תוך כדי זה שאתה תשמע את מה שאנחנו שומעים. אז בוא ננסה לנהל שיחה.
שמת לנו מואזין עכשיו? הבאת אפקטים.
זה צולם לא, אבל זה צולם שלא, אני אומר את מסתם, זה צולם שלשום למרחק של 150 מטר.
שמע לי כמו פיוטים וזה יפה.
מה?
שמע לי כמו פיוטים וזה יפה.
זה יפה, אבל כשזה רע של יריות או של צבע אדום של אזעקה, זה לא יפה.
אבל ראש העיר רעננה, יבואו התושבים, יבואו המפגינים, סליחה, ויגידו, יש לנו את ההחלטה בעניין מנדלבליט, הפסיקה של בית המשפט בעניין ההפגנות בפתח תקווה, ולפי זה אנחנו עומדים, 100 מטר, מתווה, מפגינים, מותר להפגין, מותר להקים רעש, עד השעה 11 בלילה, אנחנו עומדים לפי הרחיות של המשטרה.
תוואי השטח, אינם תואמים. שם היה בכיכר, וגם אם הרמקול היה חזק, הוא נבלע בתוך החלל. פה מדובר בתוך שכונת מגורים, שהמרחק שבה הם עומדים מהבתים הוא מרחק של 5 מטר. ולוקחים ומאמללים אנשים תמימים שרוצים את איכות החיים שלהם, על מחיר של אנשים שלא באים להפגין, אלא באים להטריד. תשמע את הנוסח של הדיבורים שלהם. מה הקשר לצעוק על האקוואר? מה הקשר לשים שלוש שעות, במשך שלוש שעות, את המואזין? מה הקשר? איפה פה? תסביר לי את הקשר.
תגיד, לא, אבל בסדר, מה אתה רוצה לעשות? הגעות עכשיו על השלטים ועל הקריאות של המפגינים?
אנחנו הולכים לבגץ, זה לא הפגנה. חבר'ה, זה לא הפגנה, אני עוד פעם חוזר ואומר, זה לא הפגנה. אם אני יושב בבית קפה, ביחד עם הרב של חב"ד, באמצע אירוע של, של חב"ד, בבית קפה ברעננה, וחבורה של 15 איש נכנסת ומפוצצת את האירוע, זו לא הפגנה.
אבל למה, תגיד, איך זה קשור, אבל איך זה קשור לנפתלי בנט הפגישה הזו שלך?
איזו פגישה?
שלך, עם הרב מחב"ד.
הרב מחב"ד היה אירוע. לפני שבוע וחצי.
כן, אבל איך זה קשור לבנט?
אני באתי לברך את חב"ד על יום פטירתו של הרבי הקודם, וישבנו בבית קפה, והם הגיעו לשם וזיהו אותי, ועשו צרכות ופוצצו את האירוע. אתה יכול להסביר לי את הקשר לבנט? אולי אתה תסביר לי אותו.
לא, שאלתי, אני לא מבין.
אז אני אומר לך, זה הקשר, זה בדיוק הקשר. האם ייתכן שראש עיר במדינת ישראל יציבו לו מצלמות סביב לבית שלו כדי להגן על הרכב שלו, על דברים מהסוג הזה? זה משהו פה לא הגיוני, מישהו פה חצה את הגבולות של הטעם הטוב, ועל זה אני מלין. זה לא הפגנה, זה אנשים שבאים להטריד את תושבי רעננה, להטריד ולהטריס. אין פה הפגנה, אתם צריכים להבין.
תגיד, שמענו...
ילדים פה מרטיבים בלילה, בבית שלהם. זה הבית, הוא הבית, הוא מבצרם, ופה מישהו חוצה את הגבולות, ואני גם אומר...
אתה יודע שאפשר לפתור, אפשר לפתור את הסיפור הזה, כי שמענו את השכן גם מתלונן גם על סידורי ההבטחה, שהשבק דורש, בגלל שגר ראש ממשלה בשכנות שלהם.
אני יכול להגיד לך לגבי סידורי ההבטחה, יש לי שיתוף פעולה מלא ונפלא עם השבק. השבק ממלא את כל הבקשות שלנו, למעשה זה צומצם לשש משפחות, הן סובלות, אין שום ספק, אבל המעבר הוא מאפשרים לעבור לכולם, לתלמידים, למתפללים, יש שם הסדרים, אנחנו מתכוונים למפות את השטח, וגם כאשר אפשר יהיה והמערכות יופעלו, אז כל אדם שגר באזור הזה והוא יצולם ויתועד, יוכל לעבור בלי בעיה.
תגיד, דיברת, יצא לך לשוחח בעניין עם ראש הממשלה בנט או עם אשתו גילת בנט? אולי תעברו דירה לירושלים?
איתם, אבל אני לא נגעתי בנושא שאתה רוצה לשאול אותי האם הוא עובר או לא עובר. יצאתי לשוחח איתם. אני לא מאמין, אני אוכל לך את האמת. המצב היום, אני לא נראה לי שגם אם הוא עובר לבלפור הם יפסיקו. הם באו פה, אתה יודע.
לא, אם משפחת בנט תעבור לגור בבלפור, ההפגנות יעברו לבלפור.
אני לא בטוח.
וגם סידורי האבטחה יעברו לבלפור, זה ברור.
ממש, ממש לא סידורי האבטחה יישארו פה, זה הבית שלו, פה גרים הילדים שלו, אני לא יודע, יכול להיות שיעבור לבד. אין לי מושג. יש דבר אחד, גם בזכות, ואני חוזר ואומר, וגם בזכות של ההפגנה, וגם בזכויות האלה, יש גם על האנשים זכויות שגרים שם. אי אפשר למרר להם את החיים. זה פשוט משהו...
בוא תשמע שנייה, בוא תשמע רגע דעה אחרת, חיים ברוידה, תשאר איתנו שנייה אחת, חבר כנסת משה ארבל, שס, שלום.
שלום קלמן, שלום למאזינים.
אתה חווית הפגנות כאלה כשהיו מול מנדלבליט, נכון? אתה גר באזור שם.
אני גר כפחות מ-100 מטר מכיכר גורן בפתח תקווה.
ו?
לי באופן אישי, זה היה שיעור באזרחות נהדר לילדים שלי, היה זה כנגד זה, היה את המפגינים בעד ואת המפגינים נגד, ומדי כל מוצאי שבת הייתי צריך להסביר לילדים על מה מפגינים ומי מפגין.
אבל אומרים לך פה החברים מרעננה, הרעש הזה מפריע לילדים ומבהיל את הילדים וצריך גם לחיות.
והוא כל ערב, הוא לא רק במוצאי שבת.
אין ספק. אני, אגב, במשפט אגב שראש העיר אמר, ואני מאוד מודאג מזה, שתהיינה מצלמות חכמות שידעו לזהות את האנשים שגרים בשכונה ויאפשרו להם מעבר חופשי, זה בעיניי, אם זה הולך לקרות, זה חמור מאוד ולא מתקבל על הדעת. ברמת זכויות אדם.
אבל מה אתה אומר, בכלל, להפגנה במרחק כזה מול בית של נבחר ציבור?
אני באופן אישי הייתי נמנע מלהפגין בצורה הזו, אבל יחד עם זאת, תושבי רעננה הם לא מורמים מעם.
לא, אבל אתה שומע שיש הבדל, זה לא כמו כיכר גורן, כי הוא אומר לך, הם מפגינים מול הבתים, אמנם 100 מטר מהבית של בנט, אבל 10 מטר מבית של משפחה אחרת.
אז מי שלא היה בכיכר גורן מוזמן להגיע.
תושבי רעננה לא מורמים מעם באיזה מובן?
מה שבית המשפט העליון קבע ביחס לאזרחי ישראל הרבים שגרים בפתח תקווה ובבלפור ובקיסריה ובכל מקום אחר, הדין הזה חל באותה מידה גם על תושבי רעננה, עם כל הכבוד.
כלומר,
ואם יש זכות להפגין, יש זכות להפגין, עם כל הכבוד.
אני מוכן שחבר הכנסת המכובד יבוא ויעמוד בלי התאמי אוזניים במקום שבו אנחנו מדברים. אין אפשרות להשוות בין המקום של הכיכר כאשר השטח הוא פתוח, ואנחנו מדברים על רמקולים של 600 ועד. מדובר באנשים שבאו, ואני חוזר ואומר, להטריד ולא להפגין. אין שום קשר לבנט. זה לא מגיע לבית שלו. הוא לא שומע את הדברים האלה. מי ששומע זה האנשים שקנו את הבתים שלהם, והם היום נמצאים במצב של חוסר עונים טוטלי. ואמרתי יותר מזה, כשאמרתי שהתכוונתי להגיד שאנשים את ההשוואה בתושבי רעננה לגבי המפגינים, התכוונתי לומר שגם גבולות היכולת לעצור את מה שקורה בתוכם יגיע למצב שבו, ואמרתי למשטרה, זה יתפוצץ. זה יתפוצץ, אי אפשר לבוא ולהגיד לאבא או לאמא שהילד שלהם מרטיב בלילה, להגיד להם זאת דמוקרטיה.
מה זה יתפוצץ?
זה יתפוצץ לכדי כך שאיפה תהיה פה אלימות. אני אומר את הדברים, אני אמרתי את זה גם למשטרה וכתבתי גם
מצד
לפקד
תושב,
המחוז.
מצד תושבי רעננה?
מה שקורה ברעננה זה התרסה, זו לא הפגנה, ואתה יכול לחזור כמה פעמים שתגיד את הדברים, זו התרסה, זו התרסה. לצעוק אללה אכבר, מה קשור לרעננה? תסביר לי את הדברים האלה. להתחיל לשים מואזין במשך 3 שעות, מה קשור לרעננה?
אני יכול להסביר לך, מי שהלך והקים ממשלה עם תומכי טרור,
טוב, זה עניין אחר, עזוב, אנחנו לא נכנסים עכשיו פה לשאלה אם נפתלי בנט ראש ממשלה טוב או לא טוב. זה לא הדיון. משה ארבל, משהו מכל הכאב הזה של התושבים לא מעורר בך מחשבה?
יש לי הרבה מאוד אמפתיה, אבל לא פחות מאשר שיש לי אמפתיה לתושבי ערים אחרות. התחושה שלי היא שתושבי רעננה מייצגים כאן קבוצה פריבילגית, שמנסה להכיל על עצמה פרמטרים חוקיים שונים, מאשר על תושבי ערים אחרות.
עוד פעם זה עולה.
אז רק ניפרד ממך, חבר הכנסת משה ארבל, תודה רבה לך על הדברים. משה ארבל, וחיים ברוידר, משפט סיכום שלך.
אני אומר דבר כזה, אנחנו פונים לבגץ, ואנחנו נבקש סעד בבית המשפט, ואני חוזר ואומר, וגם אמרתי למשטרה, זה על סף פיצוץ.
אני רק רוצה,
אנשים מאבדים את הסבלנות שלהם, וגם ברעננה, אתה יודע, אני מנסה ואני מדבר, אבל יש נקודת קצה שממנה אנחנו לא נוכל לשלוט. גם מבחינה חברתית, יש פה משטרה שעומדת ועומדת מן הצד במרכאות, ואומרת הכל בסדר כל זמן שיש לי פה שקט, אבל יש פה איזשהו גרעין שמתחיל להתחמם, ובסופו של דבר,
אני בכל זאת רוצה לנסות לשאול אותך פעם נוספת, חיים ברוידה. האם יש לך ציפייה ממשפחת בנט לעבור לגור בירושלים, במעון הרשמי של ראשי הממשלה בישראל?
אין לי ציפייה. בנט יעשה את מה שהוא רוצה, הבנתי שהטיעון שלו, זה הילדים שלו לומדים במערכת הבריאות, הילדים שלו הם לא ראש ממשלה, הוא ראש ממשלה. אבל אני אומר מעבר לעניין הזה, הנושא של בנט כן או בנט לא, זה לא יסתיים בדברים האלה. החבורה הזאת שנמצאת שם, ואני אומר את החבורה, ואני מדבר במילים הכי חריפות, לא באה להפגין, חבר'ה, היא לא באה להפגין. מי שבא עם 600 ואט, מי שבא עם רמקול 600 ואט וצועק, עושה מה שעושה, לא בא להפגין.
ראש עיריית רעננה, תודה רבה לך.
תודה רבה לך, ביי ביי.
בנימין כהן מצייץ בטוויטר, נדמה לי שכל פעם שרואי שרון בתוכנית, עוסקים ברעש.
להקים רעש. איזה יופי זה, אבל להקים רעש, נכון? זה הופך את כל הרעש לי, זה כמו מחלף אנטוט, כשאתה עומד בפקק, אז פתאום יותר נעים לך, כי זה קוראים לזה אנטוט.
בוא נקים פרסומות ולפני זה בדיווחי תנועה.
תנמיכו.
בדרך שש דרום עמוס מנחשונים עד בן שמן, צפונה ממחלף נשרים עד בן שמן, דרך החוף דרום עמוסה ממחלף חבצלת לכיוון מחלף גשר השלום בנתניהו והמשך משפעים עד גלילות. דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבית 9550 ובאתר שלנו, פרסומות וחוזרים.
נורית יוחנן, כתבתנו לעיני פלסטיני, בוקר טוב.
בוקר טוב.
הקלות נוספות לתושבי הרצועה בעזה.
נכון, צריך להגיד, באמת יש תחושה שההקלות האלה שנודע עליהן ממש לפני כמה דקות, הן חלק מעלייתו, מחזרתו לשולחן של הכסף הקטרי, כיוון שגם הלילה השליח הקטרי נכנס לרצועה לראשונה מאז שומר החומות.
השליח נכנס, לא הכסף.
לא הכסף, כן. השליח תפוי להיפגש עם בכירי חמאס, בהמשך כנראה גם יוצאת לישראל להיפגש עם בכירים כאן. וגם, באמת, כמו שאמרנו, ממש בדקות האחרונות, ישראל הודיעה בעצם על עוד הגדלה, עוד הרחבה של מרחב הדייג, אלה 12 מיילים, ועוד סוגים של סחורות שיהיה אפשר להוציא ולהכניס מעזה, טקסטיל, ייצוא של תוצרת חקלאית ועוד כל מיני דברים.
אבל למיטב ידיעתך, כסף קטרי בדרך לרצועה, השליח זה אומר שעוד רגע ייכנסו המזוודות המוכרות עם השטרות בפנים?
זה לא אומר שעוד רגע יכנסו המזוודות, ולא בטוח שלומים מזוודות הפעם, אבל מה שצריך להבין זה שבעצם הכסף הקטרי בחיקו כבר נכנס.
פעם זה יבוא בקיבק.
הקטרי,
נכנס, אנחנו... נכנס בדלקים.
כן, נכון. בעצם שליש מהכסף הקטרי הוא דלק. הוא נכנס בצורה של מצויות של סולר שקטר קונה מישראל, וזה כבר קרה. לפני 3 שבועות זה כבר קרה מאז המבצע. השאלה היא מה יקרה עם שני השליש הנותרים, השליש הולך למשפחות נזקקות והמשכורות לפקידי חמאס. ועוד שאלה היא, האם הפתרון שימצא פה בהסדרה, במשלחת הישראלית שאמורה לצאת עוד כמה ימים לקהיר, האם זה יהיה פתרון קוסמטי, זאת אומרת, במקום מזוודות עם כסף, אז דרך הבנקים, דרך ואוצ'רים, תלושים, כל מיני דברים כאלה, או שבאמת שליש מאותו מענק ייחתך, זאת אומרת, פקידי חמאס, פקידים של שלטון חמאס ברצועה, לא יקבלו את הכסף, לא בטוח שזה יקרה, חמאס די תלוי בזה, וברגע שקטר שוב איתנו, אז אני מתקשה לראות את ההסדר הזה נמחק לחלוטין, ככה שאנחנו, שוב, הכסף הקטרי, אם נרשה לי איזושהי מטפורת כדורגל אחת לאור אתמול, מתחמם על הקווים, סביר שנראה אותו גם את שני השליש הנותרים.
אוקיי, נורית אוחנה, תודה רבה.
תודה.
אחרי זה אני אסביר לך מה זה היה עם המתחמם על הקווים.
הקווים?
כן.
זה הקווים שעל השטרות, לא? רונן מנליס, בוקר טוב.
בוקר טוב רואי, בוקר טוב קלמן, בוקר טוב למאזינים.
דובר צהל לשעבר, והבוקר אנחנו מקבלים הודעה שמזכיר צבאי חדש ימונה לראש הממשלה, שמו אבי גיל, היום הוא תת אלוף, והוא יקבל דרגה של אלוף, שזה לא משהו, זה לא תקדים, בעבר, מה זה בעבר, עד לפני 6 שנים, מזכירים צבאיים נשאו את דרגת האלוף, ולעניין הזה רצינו לשאול אותך, האם נכון שמזכיר צבאי של ראש ממשלה, יענות דרגות של אלוף, או שאפשר להסתפק גם בתת אלוף, שזה חיסכון תקציבי?
תראה, בואו נתחיל קודם כל מברכות לממונים. אבי גיל הוא קצין מעולה, שבמעולים שילב באורך שירותו תפקידים קרביים בקצה המבצעי של צהל, ותפקידי מטה, היום הוא ראש חטיבת תועד, הוא קצין חושב, קרבי, אמיץ, מביע דעה, ואין ספק שיהיה מזכיר צבאי מצוין. לאורך השנים היו בתפקיד הזה גם תתי אלופים וגם אלופים, אני לא חושב שמישהו חושב שהתתי אלופים נפלו מהאלופים, ובחשיבה משמעותית על התפקיד, בסוף התפקיד הזה נעשה על ידי האנשים שעושים אותו, ולא על ידי דרגתם בהיבט הזה. וכאן צריך להגיד שלפני 6 שנים הוחלט בצהל להוריד את הדרגה מאלוף לתת אלוף, בהיוועצות עם ראש הממשלה, מתוך אמירה שאומרת דוגמה אישית במטה הכללי, לא יכול להיות שנקצץ נגדים וקצינים צעירים, והמטה הכללי יישאר באותו גודל.
זה כל הסיפור? כל הדילוג הזה, והיו כבר מעברים כאלה בין דרגות, אלוף, תת אלוף, שוב אלוף, זה היה רק עניין של תקנים? או לא הייתה זה תפיסת עולם מאחורי זה?
לא, יש פה שילוב של דברים. תראה, בסוף, בתוך הדבר הזה, הקצין הזה, יש לו תפקיד מאוד מאוד רגיש מצד אחד, ומצד שני, הוא לא מפקד על גניסות לוחמים, כמו תתי אלופים ואלופים אחרים במטה הכללי. הדרגה, הדבר היחיד שהיא מבטאת, היא בחירות. אין לה משמעות מבחינת שרשרת הפיקוד שלו. וראינו תתי אלופים מאוד מאוד מוכשרים לאורך השנים, שעשו עבודה מעולה בתפקיד הזה. ולכן, כשבאים ואומרים, הצבא צריך לקטון, הצבא צריך לשחרר 2,500 אנשי קבע, הצבא צריך לקטון בנגדים שלו, הצבא צריך לחסוך בהוצאות שלו לשכר, אחד המרחבים זה המרחב של המטה הכללי, בהיבט הזה. אפשר להגיד, זה רק חיסכון של דרגה אחת, אבל בסוף זה דרגה ועוד דרגה.
אבל מצד שני יש כאן אולי גם משהו מהותי, מנליס, כי ראינו דוגמאות, בלי לנקוף בשמות, אבל ראינו דוגמה למזכיר צבאי שהוא קרוע בין עמדות ודרישות של ראש ממשלה לבין המחויבות שלו למפקד שלו, מי המפקד שלו יותר, ראש הממשלה או הרמטכ"ל. והמחשבה היא שאם המזכיר הצבאי יהיה לו דרגות של אלוף, הוא יהיה אלוף, יהיה לו יותר כוח גם מול הרמטכ"ל וגם מול ראש הממשלה, לשרת את מי שהוא באמת צריך לשרת.
אז שנינו מכירים דוגמאות של תתי אלופים ששירתו בתפקיד הזה באופן מעולה, ולא נקראו בתוך המרחב הזה, ואם מישהו עשה טעות במהלך תפקידו, זה לא צריך לעשות מזה אידיאולוגיה. אבל אני בכלל רוצה ללכת למרחב אחר, אנחנו כל מה מדברים על הדרגה, זה בכלל לא הסיפור. תראה, אתמול בלילה סוכם עוד מינוי בכברת של ראש הממשלה, ראש המועצה לביטחון לאומי, אייל חולטה, איש מעולה, צנוע, מקצועי, חושב. דרך אגב, קצת פחות בדרגתו מראשי מלאל קודמים, אז כנראה שהדרגה לא כזאת היא חשובה כשרוצים למנות את האנשים. מדי פעם דרך אגב אני שואל את עצמי, מה היה קורה בפיד שלנו אם עלת דרגת המזכיר הצבאי הייתה קורית בתקופת ראש הממשלה הקודם. אבל בואו נתקדם שנייה לעיקר. המשולש הזה שבין ראש הממשלה, ראש המלאל והמזכיר הצבאי לראש הממשלה, הוא משולש החשוב ביותר בביטחון הלאומי של מדינת ישראל. צריכים לעבוד בתיאום ובסינכרון, ומה שחשוב זה לא דרגתם, אלא החיבור ביניהם והיכולת שלהם לרתום אליהם את ראשי מערכת הביטחון. ופה בכלל עיניים נשואות לא לאנשים האלה, אלא לראשי מערכת הביטחון השונים, ולאופן שבו הם יקבלו את סמכותם של אנשים כמו אירן חולטה, שהוא בן 45, היה בתפקידו ראש המערכה המדינית במוסד וראש אגף טכנולוגי, הוא פחות מוכר מאלופים או שמות מפוצצים אחרים, ולעומת זאת אבי גיל שמקבל דרגת אלוף, ועשה את התפקיד הזה ואולי מוכר טיפה יותר. השילוב הזה של האנשים בסביבת ראש הממשלה הוא זה שצריך לעשות העיקר ולא הדרגה, ועדיין צריך להגיד, ראינו אנשים בדרגות כאלה ואחרות עושים את התפקיד הזה, מה שעושה את זה זה האנשים ולא דרגתם.
בוא נחזור, תת אלוף במילואים אנליס, 15 שנה ובערך 30 דקות אחורה, בזמן הרגע שבו פורצת למעשה, פורצת מלחמת לבנון השנייה, חטיפת גולדווסר ורגב, ואתה באיזה תפקיד?
אני ראש הלשכה של ראש אגף המבצעים דאז, האלוף גדי אייזנקוט.
איך ההודעה הזאת מגיעה אליך? אליכם?
תראה, היום של ה-12 ביולי מתחיל בעצם בלילה בין ה-11 ל-12 ביולי, בסיור שלנו ברצועת עזה, ביקור אצל תמיר ידעי, אז מחת גולני, ובידיעה שמתקבלת על התכנסות של בחירי חמאס בתוך מבנה ברצועת עזה, משם אנחנו נוסעים לבור המטה הכללי, דרך אגב ראש, מפקד חיל האוויר היום, הוא ראש מחלקת המבצעים של חיל האוויר דאז, אנחנו פוגשים אותו שם, ובאחד בלילה תוקפים מבנה ברצועת עזה, שאנחנו בטוחים על פי המודיעין שנפגעה בו צמרת החמאס בצורה מהותית. הבוקר למעשה נפתח בשרשרת דיונים, גם אצל הרמטכ"ל חלוץ וגם אצל שר הביטחון פרץ, שעוסק בכלל במשמעויות מהתקיפה ברצועת עזה. אני לא נמצא בדיון אצל שר הביטחון, ולמעשה מקבל טלפון בסביבות ממש בדקות האלה לפני 15 שנים, מהבור, מהחמל המרכזי של הצבא, שבעצם אומר, עבד הקשר עם לבנת ציור בקו דיווח 105. אני כותב את הדיווח הזה על פתק, ניגש ללשכת שר הביטחון, מוציא את ראש לשכת הרמטכ"ל, היום מוטט אלוף ירון פינקלמן, הוא ראש חטיבת המבצעים, נותן לו את הפתק, אנחנו עוד לא מבינים בשלב הזה, אנחנו ראש לנו בכלל בעזה, אנחנו לא מבינים בשלב הזה מה, איך הולכים לראות ה-33 ימים הבאים, ולמעשה הפתק הזה מוקרא בדיון, ומה שאחר כך הפך להיות תחילתה של מלחמת לבנון השנייה, וההבנה שלנו שנהרגו לוחמים בקו דיווח 105, ונחטפו גולדווסר ורגב, זכרונם לברכה.
תגיד, מתי אתה מבין שמהאירוע...
שיש חטיפה.
כן, אבל מהאירוע הזה אנחנו במלחמה פתאום?
תראה, קודם כל שיש חטיפה, אנחנו מעריכים מיד, כי אין קשר, ואנחנו מוכרים להבין שחסרים לוחמים, אנחנו מבינים את זה די מהר, דרך אגב, ממש עוד מהר אחרי זה קורה האירוע עם הטנק בכיפת הדגל, זה טנק שעולה על מטען גחון, ונהרגים בו ארבעה לוחמים. משם אנחנו רצים לבור, שם מתקיים הדיון הראשון, ובעצם ברגע שהדרג המדיני מאשר את הפעולה הראשונה של המלחמה, שהיא למעשה תקיפה של כל מערך הרקטות הבינוניות של חיזבאללה בבת אחת.
אבל הרגע, שנייה, מנליס, הרגע שבו, מקודם אמרת, עבד קשר עם סיור צבאי. מתי הרגע שאתם יודעים שנופל האסימון, יש שני חיילים חטופים? אתה זוכר את הרגע הזה? את הדיווח הזה?
אני לא זוכר את הדקה המדויקת, אני זוכר שזה משהו שממש בזמן הראשוני אחרי הדיווח, אנחנו מבינים שזה אירוע אחר לגמרי ממה שהיינו מוכנים אליו.
והפרצופים סביבך, והעיניים סביבך, והאלופים, והמטכ"ל, כאילו, זה אירוע, זה רגע שבו הצבע יורד מהפנים, שני חיילים חטופים.
זה אירוע, וצריך להגיד, אתה מכיר את האנשים האלה, רואי, בשנייה יש שינוי מוד, ובשנייה אתם עוברים למה עושים, ומהר מאוד עברנו לאיזה תוכניות מנסים ליישם, ומה הולכים לעשות, ומה תהיה התגובה, אבל זה אירוע, וזה הולך איתך במועקה אמיתית באותו רגע, שאתה לא יודע איך האירוע הזה ייגמר, לא יודע מה עלה בגורלם של גולדווסר ורגב, ולמעשה מתחיל בדקות האלה, אתה גם כמובן לא יודע שאתה הולך לעשות את זה 33 ימים, ושנאבד לצערי עוד הרבה מאוד חיילים תוך כדי המלחמה הזאת ואזרחים. אז זה חלק מהתחושה בשעות הראשונות, אבל הראש כולו ממוקד בעשייה ובאיזה תוכניות הולכים לממש ומה הולכים לעשות.
רונן מנליס, תודה רבה לך.
תודה לכם, יום טוב.
זה שלך.
אז דרך ארבע, דרומה, עמוסה מצומת פרדסי עד צומת הדסים, וממחלף דרור עד בצרה, ובהמשך מהוד השעון עד מורשה. בדרך אקו, חיפה, עמוס מצומת עקו מזרח עד כפר מסריק. דיווחים נוספים בקל מוקד התנועה כוכבי 955 ובאתר שלנו.
טוב, תשמע, אתמול אמרנו, ראיינו פה את יהודה גליק, אחרי שהוא נעצר על ידי השוטרים במחסום הכניסה לירושלים, חשד שהוא ניסה להבריח שוהה בלתי חוקי. גליק הסביר לנו שמדובר בטרמפיסט שהוא אסף, והוא בכלל לא ידע שהוא פלסטיני, ורק תוך כדי השיחה, תוך כדי הנסיעה, הוא שוחח איתו, נסיעה...
והחלק החשוב בדבריו של גליק היה שהוא מספר לפחות, שהוא זה שפנה לחיילים במחסום, לשוטרים במחסום, והוא אמר, שימו לב, יש לי פה פלסטיני מאחורה, אז רק תבדקו אותו. המשטרה לעומת זה אומרת גרסה אחרת הפוכה לגמרי. היא אומרת, מה פתאום? גליק ניסה להבריח אותו לתוך שטח ישראל, אלמלא הערנות של השוטרים שלנו, הוא היה מבריח אותו, אנחנו גילינו את זה, זיהינו ולכן עצרנו.
מכיוון שיש פה פערי גרסאות מאוד גדולים, שחור ולבן, מישהו משקר, מישהו מהצדדים משקר, ניסינו מאוד, התאמצנו, קשות, כדי לקבל איזשהו מישהו מהמשטרה, שיהיה מוכן לעמוד מאחורי גרסת המשטרה, אין לנו, המשטרה לא רוצה לדבר. אנחנו עם הדס דיסין גליק, אשתו של יהודה גליק, שהייתה איתו ברכב באירוע הזה. הדס, שלום.
בוקר טוב, לכם ולמאזינים.
שתי נקודות מחלוקת מרכזיות מעניינות יש בסיפור הזה. אחת, ראיתי אתמול את משה נוסבאום בערוץ 12, אומר או רומז שלפי גרסת המשטרה, זה לא סתם מקרה תמים, אלא הייתה לכם היכרות מוקדמת, כזו או אחרת עם הפלסטיני הזה. וזה לא המפגש הראשון שלכם איתו.
כן, אה? לא, זה הטרלה, כאילו, זה הזיה מוחלטת.
מה, תסבירי?
לא, אתה מוצא את עצמך פתאום מתגלגל בתוך איזשהו משהו ש... אין לעצור אותו, ואתה לא יודע מה יהיה מחר, זה מישהו כותב תסריט מהמם.
אז בואי תגידי,
שלא קשור למציאות,
אתם אוספים את הטרמפיסט הזה ללא שום היכרות מוקדמת? זה מה שקרה?
ברור, תראה, קודם כל מה שקרה, בוא נתחיל ככה, מה שקרה קורה לכל מי שלוקח טרמפיסטים ביישובי יהודה ושומרון, גם יהודה וגם אני, הוא באותניאל, אני בתלמון, מדי פעם, אנחנו למעלה מ-25 שנה גרים שם, מדי פעם, אנחנו אחרים מלא. אתה מעלה, או כמעט מעלה, טרמפיסט שמתגלה שהוא ערבי. זו תחושה לא נוחה. תחושה לא נוחה שעוברת לך בעמוד השדרה ממש. מצד אחד הוא בן אדם, מצד שני אתה לא רוצה להכניס עצמך לסכנה. אני אישית בתור אלמנה צעירה עם ילדים יתומים קטנים במושב האחורי, יצא לי פעמיים לעלות ערבים, וכמה וכמה פעמים כמעט לעלות ערבים. קשה לי מנע מזה לחלוטין, אנחנו חיים ביחד. אתה מנסה לשמור ולהישמר, ואתה רוצה לעלות טרמפיסטים, כי אין דרך אחרת לחיות. אז אני נוהגת תמיד בחשדהו וכבדהו, ובמוצאי שבת זו הייתה הסיטואציה. אנחנו עלינו לרכב בחור צעיר, שהתגלה מהר מאוד שהוא ערבי. מצד אחד פחדתי על יהודה. אנחנו מאוד שומרים עליו, והמדיה הערבית מלאה בקריאות מוות ליהודה ברגעים אלו. ממש, עכשיו ברגע זה. וזה מה שעבר לי בראש. איך אני שומרת על יהודה? הייתי ערנית לסיכון, תוך שאני מכבדת אותו כבן אדם, ואני משוחחת איתו נונסטופ. לא נתתי לו שנייה לחשוב. הוא ענה למיליון שאלות שהעפתי עליו. הוא היה בריאיון שהסבתא הפולניה שלי הייתה מתגאה בי, בגלל שהנסיעה הייתה כל כך קצרה.
אבל אני חוזר שנייה, לא... אני חוזר לנקודה, שוב, רק כדי להעביר. אין לך מושג מי האיש הזה, לא פגשתם אותו בחיים, טרמפיסט אקראי לגמרי.
הוא עמד ליד הבוטקה, בצמוד לבוטקה, מהצד השני של הבוטקה, יש מדרכה, הוא עמד שם על המדרכה, מוצאי שבת, בחור צעיר, 20 ומשהו, 30, לא יודעת, משהו כזה, בחור צעיר עומד, אתה לוקח אותו מוצאי שבת, כאילו, מה קרה?
אוקיי, אז זאת הנקודה, זה לנקודה הזאת, הם לא יודעים מי זה.
גם יותר מזה, תמיד...
ואז אתם מגיעים...
הטרמפיסטים תמיד עומדים במקום שאתה תעצור, שאתה קצת תעת, כי אם הם יעמדו במקום שאתה נוצר, הם לא יעדו.
זה עניין אחר, לא, השאלה הייתה אם אתם יודעים מי האיש הזה.
ברור, לא, באמת, ברור שלא. לא רק שאנחנו לא יודעים מי האיש הזה, אלא בשנייה שהוא התגלה כערבי, אני אומרת לך, פחדתי על יהודה. ישר, הדבר הראשון.
טוב, הנקודה השנייה...
ואז אתם מגיעים למחסום, את יכולה לשחזר את הרגע שבו אתם פונים לשוטר?
כן, מדובר היה בנסיעה ממש קצרה, ממש קצרה. אני נדענו,
ישר... נסיעה מהרגילו למחסום...
כן, שבה יהודה ואני לא מדברים בינינו, כי הוא יושב מאחורה, ואין לנו מושג, אבל אנחנו שני ילדים שזו נסיעה מאוד קצרה, אנחנו נגיע למחסום, ושם אנחנו בטוחים. שם הכל ירגע. ואיך שאנחנו הגענו למחסום, הלחץ אצלי ירד, ואפילו נכנסנו לשעננות.
מה זה אומר?
כדאי, כי הנה, הגענו, גמרנו.
ואז מה קורה?
זהו, עכשיו הם יטפלו בזה, זה התפקיד שלהם.
ואז מה קורה?
זה מה שהם צריכים לעשות. אז מה שקורה זה שאנחנו נכנסנו, אני ישבתי ליד הנהג, כן? אז יהודה היה בצד של הנהג. כשעמדנו בתור, אתה יודע, במחסום, אתה עומד בתור, יש כמה רכבים לפניך. איך שנכנסנו לתור, יהודה כבר הוריד את ה... אני רואה, בגלל שאני כל הזמן עם הפנים אליו, לאחורה, שומרת, אז אני רואה שיהודה הוריד את החלון שלו, ואת החלון של עצמו, ואנחנו מגיעים ככה...
כלומר, פתח את החלון שלו ואת החלון האחורי של אותו פלסטיני שיושב מאחורה, כן.
כן, כן, הוא פתח, כאילו ראיתי שהחלון נפתח, אני ראיתי את הגוף של הבחור מאחורינו, אז ראיתי שהוא לא פתח את החלון, ואני רואה את החלון מול העיניים שלי יורד, אני הבנתי שיהודה פתח את שלו ואת של הבחור מאחורה, ואנחנו מגיעים ככה לאט לאט, והשוטר הצעיר שמה שעומד, תראה, אנחנו מבקשים לא לומר את השם של השוטר הצעיר בסדר.
לא, לא משנה, עזבי את השאלה, מה קרה?
כן, באמת, כי מי שצריך לתת את
זה... ואז מה, יהודה פונה לשוטר?
יהודה פונה, לא, הוא לא פונה לשוטר, הוא כזה עשה לו עם הראש קודם, קודם כל השוטר אמר לו, עשה לו סע, ויהודה עושה לו עם הראש. עכשיו, תקשיבו, באמת, אם היה כאן משהו, אם היה קורה כאן משהו, אני לא רוצה בכלל לחשוב
מה היה קורה. לא, אבל הדס, בואי נשאר עם הסיפור.
יהודה עושה עם הראש, מה, הוא מסמן לשוטר, יש מאחורה פלסטיני?
כן, יש מאחורה, הוא אומר משהו? והוא עושה לו סע.
השוטר אומר סע, ואז יהודה...
אל תכניס אותי לטקסטים, אני ישבתי ליד.
רק ננסה להבין איך הסיפור מתפתח.
השוטר אומר לו סע. השוטר אומר לו סע, יהודה אומר לו שזה יותר מזה, הוא מתקרב עם הראש שלו ליהודה, גם אני מתקרבת אליו, וגם אני אומרת לו, אתה צריך לבדוק. הוא היה קלולס. קלולס, הוא לא קרא את הסיטואציה בכלל, הוא לא הבין את הסיטואציה.
לא, אבל השאלה היא כזו.
אז מה קורה?
אני לא רוצה לחשוב מה
קורה. מה הלאה, מה קורה?
ואז אנחנו ממש משכנעים אותו שהוא צריך, שיש לו כאן עבודה.
אבל איך אתם משכנעים אותו?
אז הוא פנה לערבי.
לא, אבל שנייה, זה משחק עיניים?
במילים פשוטות. בהתחלה זה היה משחק עיניים, אחר כך זה היה מילים.
מה אמרתם לו?
שיש לו אישורים, גם לא רצינו לדבר, אתה יודע, לא נעים עליו.
לא, אבל איך הערתם את תשומת ליבו של השוטר שיש מאחור
מישהו? שיש לו אישורים, שהוא צריך לבדוק לו את האישורים.
אמרתם לו את זה?
כן, כן, שהוא צריך לבדוק לו את האישורים. גם אני אמרתי אפילו, כאילו, הוא כל כך היה כלולס השוטר, שפשוט היה צריך ממש להנחות אותו.
כי הטענה של המשטרה זה שהשוטר זיהה ראשון לפני שאתם אמרתם.
בוא נדבר על המוסד הזה. בוא נדבר על המוסד הזה, שהגענו לכזה מצב. זה מה שהיה בשטח, זה מה שאני אומרת לך מה שהיה בשטח.
טוב, המשטרה אומרת כך, רק תתייחסי, אני אגיד לך מה, רגע, אני אקריא לך את תגובת המשטרה, עצר לנו כי החשוד מנסה בכל דרך אפשרית להכפיש את הפעילות של הלוחמים. משמר הגבול מוביל מאבק בלתי מתפשר בלחימה בעבריינות השהייה בלתי חוקית. החשוד שחקירתו עדיין בעיצומה הגיע למעבר כאשר הסיע שוהה בלתי חוקי, גם כאשר סירב לעיכוב. טוב, זה כבר לגבי האירוע בהמשך.
זה כבר בהמשך, זה כבר לא היה. באותו רגע הם לקחו את ה... אנחנו עומדים ויש פקק, בסדר? אנחנו עומדים, הם לוקחים, זה רגיל, ככה זה עובד. הם לקחו את הפרטים שלו, אני לא יודעת מה הם לקחו ממנו, מה שהוא נתן להם. הם לקחו, הלכו, בודקים את זה במסוף והם חזרו. הוא חזר, סליחה, הוא חזר, השוטר בסדיר חזר, ואומר...
כן, לגבי שאר הדברים כבר יש פחות מחלוקת, אנחנו רצינו לברר את שתי הנקודות האלה. הדס דיסינגליק, תודה רבה לך.
תודה רבה. בשמחה רבה, ואנחנו ממש מקווים שיום אחד על התלוש שכר של ראש הממשלה ועל התלוש שכר של השין ג' יהיה רשום. אני עובד בשירות האזרח. יום טוב.
יום טוב. מה?
מה עכשיו? סיני? לא. אז קודם כל, המשטרה לא...
טוב, אתם תנסו לסדר לנו מישהו לדבר איתו, בסדר? ובינתיים אנחנו נדבר בינינו.
אז מה אתה אומר על המשחק?
מה הסיפור הזה עם סיני? לא, תספר את הסיפור הזה עם סיני.
אז אני אגיד לך, פנתה שלשום בחורה צעירה, בת 22, שבשבוע שעבר נסעה לסיני, ובמעבר הגבול, הישראלי לא בודקים, לא עושים לך שיקוף של התיקים, רק בצד המצרי, כי הם צריכים לבדוק שאליהם לא נכנס שום דבר שאסור להיכנס. ותפסו אצלה בתרמיל ארבעה כלים, כלים של נשק. זה קורה המון בשנים האחרונות. בכלל, תמיד, חיילים משוחררים, לא שמים לב ש... ואז היא נעצרת על ידי המצרים.
הנה איתנו. יתנו
לקו, מעיין שאול.
אהלן.
זאת את?
כן.
אהלן, בוקר טוב.
בקרוב.
מה קרה?
אז תמשיכי את הסיפור מאותה נקודה. את מגיעה למעבר לצד המצרי, אחרי שאת מסיימת עם הצד הישראלי, ואז פתאום בשיקוף ארבעה כלים בתיק, נכון?
נכון, בצד הישראלי בעצם אין שיקוף.
כן.
כי ככה שרק בצד המצרי זה קרה.
נכון.
וזהו, משם זה קרה...
משם מה קורה? מה קורה באותו רגע?
עכשיו התחיל להיות מעניין.
לוקחים אותי למשרדים שלהם, של המנהלים שם, של הקצינים. בעצם אומרים לי שאני לא אוכל... אחרי 3 שעות, כן, שמייבשים אותי, אומרים לי שאני לא אוכל להיכנס יותר אל המדינה, ואני הולכת עכשיו הביתה.
הביתה חזרה לישראל.
נכון.
אוקיי.
ואז אמרו לי שאני בעצם רק צריכה ללכת לתחנת משטרה, לחתום על כמה טפסים, 10 דקות, ואני חוזרת.
תחנת משטרה בטאבה, בסיני.
נכון. זה ממש קרוב, זה 5 דקות מהגבול. אמרתי, בסדר, אין בעיה. וזהו, מאז כבר בעצם לא חזרתי, זה לא היה בדיוק 10 דקות.
מה עשו לך?
נכנסו אותי שם לתא מעצר בעצם, עם מזרון, אסלה, ג'וקים.
כמה זמן היית במעצר? פשוט צריכים קצר.
אני חזרתי משם בעצם בלילה.
כלומר, יום שלם היית עצורה.
נכון.
מפחיד?
זה הכל, הלכתי לבית משפט וכולי. מפחיד מאוד.
כן, בית משפט איפה?
בנואבה, זה אזור במצרים.
המחוזי נואבה.
נכון.
ובשורה התחתונה, את משתחררת אחרי יום ומשלמת קנס גם, נכון?
נכון, קנס של 5,000 לירות, עוד 2,000 שקל לעורך דין. ועוד כמה שקלים.
סידרו לך שם עורך דין מקומי.
כן.
סנגוריה ציבורית. הטענה שלך אבל שהישראלים צריכים לבדוק גם מי שיוצא מהארץ, לא רק מי שנכנס לארץ.
קודם כל יש אחריות אישית, שגם כל אחד צריך לבדוק את התיק שלו.
נכון.
אבל כן, זה דבר שקורה כל יום, כל יום נצרים שם אנשים. בגלל זה כן צריך לשים את השיקוף גם בצד הישראלי. פשוט מאוד. כי זה היה כן חוסך.
תראי, בשגרר כולנו הולכים או עם איזה מחסנית, או עם כמה כדורים בתיק. כלומר, זה לא...
מה, לא רק כדורים, זה גם מספיק שיש לך תרופה בתיק, מספיק שיש לך...
אבל לא עצרו אותך על התרופה. מה זה הכדורים האלה?
זה תעת ערוק בתיק. זה קורה למלא מילואים דיקים גם בלי קשר, זה הזוי שזה קורה.
מה, זה נשאר לך מהצבא?
כן, זה משהו של הבית שלי, קחתי בתיק שלו.
בן משפחה שחזר ממילואים, מהצבא, משהו כזה, ואז נשארו כדורים של נשק.
שלוש, ארבע.
המסקנה וההמלצה צריכה להיות ככה למאזינים. תבדקו טוב את התיקים שלכם. אגב, שואלים גם בצד הישראלי, אין שיקוף, אבל שואלים אם יש לך סמים או נשק, ושימו לב שאין לכם שום דבר. אז פשוט שימו לב כל מי שנוסע לסיני.
כדאי, כדאי.
תבדקו. אחרת תקבלו חותמת שחורה ויותר לא תוכלו לחזור לסיני.
היא לא יכולה לחזור?
נכון? זה מה שקרה לך?
נכון.
מעכשיו רק אירופה הקלאסית.
זה הנזק. יכולה גם ירדן. מעיין שאול.
תודה רבה, תודה.
תודה רבה.
ביי ביי. תבין, היא לא תוכל לנסוע יותר לסיני. מה עושים עם זה?
אתה נוסע לארצות הברית או לאירופה. אתה נוסע עם כלים בתיק?
לא, אבל יש לך שיקוף גם בצד ישראלי, אבל זה כלי נתב"ג, יש אחריות על מי שעולה למטוס, וכאן הישראלים לא...
אבל כמה אנשים כאלה נוסעים לחוץ לארץ עם כדורים בתיק?
לא, אבל אם יש לך כדורים בתיק, יתפסו אותך עוד לפני זה, הצד הישראלי, ויגיד לך נו נו נו, וזהו, לא יכניסו אותך עכשיו לכלא עם חולדות למשך 12 שעות.
נגיד תודה ליהודית אמריה גסי, שערכה עדן ממן ואביגל בסור, הפיקו, חיים זקן, טכנאי השידור. אהוד כהן היה על מוקד התנועה, רואי שרון, תודה רבה לך, להתראות. תודה רבה, קרליסקי.